ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר. 1 2 1 2 1 2 1 2.
בוקר טוב ברק סרי, מה קורה?
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
מכיר את האלה שאומרים ברמה הלאומית זה וברמה האישית, אתה מכיר את זה? יאללה, זה מתערבב, זה הכל ביחד, וכל בוקר שפותחים עם האותר לפרסום הזה, זה דרק.
כן, אז לפני שאנחנו מתחילים, דובר צהל הודיע בוקר על נפילתם של שני לוחמי סיירת גולני, סמר, סיירת גבעתי, סמר נחמן מאיר חיים וקנין, לוחם בסיירת גבעתי בן 20 מאילת, וסמר נועם ביטן, לוחם בסיירת גבעתי בן 20 ממושב יד רמב״ם. יהי זכרם ברוך. השניים נפלו מפיצוץ, נפגעו מפיצוץ מטען מזרחית לרפיח. אגב, בשישי הותר לפרסום שצהל ושב"כ חילצו 4 חטופים מרצועת עזה.
כן, אני מניח שרוב מאזינינו שמעו. בהמשך אנחנו גם נדבר עם אור אלר קצת על שיטות הלחימה שם בתוכו, גם על סוגיית הדוצים, וגם, אתה יודע מה משגע אותי, אבל נדבר על זה באמת בהמשך עם אור אלר על ה... בסוף הרי הם ידעו שאנחנו באים. 6 חודשים היה להם זמן להתכונן. אני ממש ממש אשמח לדעת מה עשינו, כמובן זה, כדי לא להיכנס לשם כמו איזה שהם ברווזים. אני רוצה לשמוע שיש D9'ים, שיש מסוקים, שעושים שיטור, שמשטחים הכל לפני שהחיילים שלנו הכנסו, כי בסוף, אתה יודע, שנים זלזלו פה, אמרו, חמאס, מה זה חמאס, ארגון קיקיוני, לא קיקיוני, ובסוף הם מכינו לנו אכבר הפתעה, ואני מאוד 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 חושש שגם עכשיו מכינים לנו הפתעה, ואם אנחנו עובדים עוד פעם עם האומניות, חפים מפשע, לא חפים מפשע, אני מקווה שזה לא המצב ואני טוען. נדבר על זה בהמשך עם אור אלר. רצית לפתוח...
רציתי, אתה יודע, אנחנו עדיין ככה דיברנו לפני התוכנית על מסיבת העיתונאים של בני גנץ, על אולטימטום שלטעמי נדחה אחרי חצי שעה לאחר מסיבת העיתונאים. נתניהו כבר שיגר תגובה שבו הוא למעשה דחה את כל האולטימטומים וכל הבקשות. אפשר היה כבר בלילה להודיע על פרישה, כי הרי מה ישתנה בשלושה שבועות הקרובים? לא ישתנה הרי שום דבר, ו...
דניאל גם להגיד לך על זה משהו?
לא אמר, רגע, לא אמר את זה באיזה שיחת רקע, הודיע את זה בהודעה רשמית, אני להלן דוחה את כל בקשות האולטימטום, ולכן זה נראה לי די מיותר, וכמובן... נתניהו כמו נתניהו, הוא יביא לניצחון, והוא יביא למיטוט החמאס, והוא יביא להחזרת החטופים, ורק הוא, 7.5 חודשים, אותם סיפורים, אותם הבטחות, שתמיד ניתנות בנחרצות אין קץ, בצורה מהוקצת, בצורה באמת, אתה יודע, אי אפשר לטעות, ואני אומר לך, אני לא מתפלא על באמת אנשים שעדיין מצביעים לנתניהו, ועדיין חושבים שהוא זה שיביא אותו לניצחון, מיטוט החמאס, החזרת החטופים, כי זה באמת, אני אומר את זה בשיא הרצינות, נאמר בכל כך, אני חושב שזה משחק, אבל זה נראה כל כך רציני, וכל כך אפשר לבטוח בזה עם כל הבריתון.
אז תן לי שנייה אחת, לפני שאתה עושה את הנאמבר שלך נתניהו לבוקר זה, תן לי שנייה אחת רק שנסגור את הסיפור הזה של בני גנץ, כי בסוף, אני מסתכל אתמול, הייתי במסיבת העיתונאים, והכל יהיה טוב ויפה, וכבר מקביה, ועוגות, ושטרודלים, סבבה לגמרי. אני מסתכל 3 ימים אחורה, אני אומר, אוקיי, אנחנו עובדים עכשיו עם יועצים. יש שר ביטחון שהוא אומר, זה ממשל צבאי לא, וזה לא, ובני גנץ אומר עכשיו, בואו נמוטט את החמאס, לא, איפה היית פה? אבל עזוב, אנחנו, יש לנו פרשנים. סליחה, אדוני, בואו נתחיל בשר ביטחון, אדוני שר הביטחון, סליחה, אתה אומר מי לא, בוא תגיד מי כן. להגיד מי לא, בשביל זה יש שלזינגר וברק סרי, יושבים באולפן מלחלרים את עצמם לדעת מי לא, בסדר, יודעים ממשל צבאי לא, חמאס לא. אדוני, אתה אמור לתת את הפתרון, תגיד מי כן. על שלום לך, מר בני גנץ, מי זה אותו אנשים שהשתלטו על גשר הפיקוד? אתה גשר הפיקוד. זרקתם סמוטריץ' ובן גביר החוצה לקבינט מורחב, שזה באמת הצגה בתיאטרון, זה אפילו לא נותנים שם, מתייחסים אליהם יותר ברצינות. אתה גשר הפיקודי, אתה יושב שם. למי אתה בא בתלונות? למי גלנט וגנץ באים בתלונות? אתם יושבים על השיבר.
גנץ וגלנט באו בטענות לאיש אחד, לראש הממשלה, ב-17 שנים האחרונות, קוראים לו בנימין נתניהו, ובוא, מספיק עם כל ה... אתה יודע, צריך
חוקים, אבל הטריק הזה, הטריק הזה, שעכשיו אנחנו אומרים משהו, אני אומר לך,
אם היו שני דברים...
הטריק הזה שאנחנו עכשיו עושים מסיבת עיתונאים נגד ביבי, ומקבלים מכל מיני ברקסרים, מקבלים מחיאות כפיים.
אז לא לשתוק, אז לא לשתוק, לשבת בשביל תקשיב.
לא, אבל אתם מקבלים את ההחלטות.
טוב, אוקיי, אז אני אומר לך עוד פעם, אם היה דבר אחד משותף לשני האנשים האלה, לטעמי, אתה יודע, אתה יכול לבוא בביקורת, אבל בכל זאת, אנשים רציניים, שעשו משהו בחיים, שני האנשים האלה מדברים על שיקולים אישיים פוליטיים של ראש הממשלה, תקשיב טוב, שיקולים אישיים פוליטיים בניהול המלחמה של ראש הממשלה, שזלגו לניהול המלחמה, לקודש הקודשים, אלה השיקולים. עכשיו, אתה יודע, אני אומר לך שאני במקומך בבוקר הזה לא הייתי כל כך מצחקק וכל כך נלהב וכל כך ביקורתי.
אני מודאג.
השניים האלה חוצכים הדברים שלהם להדיר שינה מעיני כל ישראלי טוב, מעיני כל
פטריות. אני שומע את הדברים שלהם. מי יפתור את הבעיה?
הם מזהירים.
הם מזהירים, מי אמור לפתור את זה?
אז הם באו ואמרו, לא, אז הם באו ואמרו,
מי אמור לפתור את הבעיה?
אז הם באו ואמרו, אמרנו את זה לראש הממשלה, לא, 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 הם באו ואמרו, ביקשנו, התרענו, דיברנו, אמרנו את זה לראש הממשלה, בפורומים כאלה ופורומים אחרים, בשיחות בארבע עיניים, אין עם מי לדבר, לכן חובתנו לעשות אאוטינג לדברים, להציב את הבעיות, יפה. להציב את המשימות, להציב את המחדלים, להציב הכל, לשים אותם על השולחן.
להציב מה הוא פרשן, הוא חבר כנסת באופוזיציה.
אין לו דרך אחרת, אין לו, בסוף יש כאן ראש ממשלה,
יש כאן ראש ממשלה,
שהוא זה שאמור להחליט מה יהיה ביום שאחרי.
והם סטטיסטים, הם ניצבים אצלו. שר הביטחון, הוא ניצב בהופעה של נתניהו.
מה אתה מצפה שהוא יעשה?
שיגיד מה כן.
אז הוא אמר
שיגיד מה כן. לא, הוא אמר אני לא רוצה ממשל צבאי, וחמאס זה לא טוב. אדוני, זה אני יכול להגיד. אדוני שר הביטחון, תביא לי בבקשה, פתרון מה כן. אז רק כוח, אז יש איזה אירופאי שמחכה לנו בצד.
אני אומר לך, אופה, מדברים האלה.
עכשיו גנץ, בוא נדבר שנייה אחת. תקשיב, אתמול מתייצב גנץ, אומר שישה יעדים, הכל בסדר, יעדים מצוינים, בוא נשיב את החטופים. ואז, אתה יודע מה לא הראו אחר כך? את השאלות של העיתונאים. ואז שואלים אותו, תגיד, למה החטופים בעצם לא פה? זאת אומרת, יש רק איש אחד שהשם בדבר הזה, קוראים לו יחיא סינואר. אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? בוא נגיד, אחר כך הוא אומר, אני רוצה אחד מהיעדים האסטרטגיים למוטט את החמאס. שלום, אדוני לא ישב בקבינט המצומצם, לא חותם על התוכניות הצבאיות שהדרג הצבאי מביא לדרג המדיני? מי אמור לעשות את זה? נהדר. עד הראשון בספטמבר שיהיה אסטרטגיה להחזיר את הצפון. למה עד הראשון בספטמבר? אנחנו רוצים את היישובי הצפון עוד יומיים פה. מי אחראי לדבר הזה? מי נמצא שם בקבינט המצומצם? ובסוף אני אגיד לך למה הכל מריח לי, כמו איזשהו קסטח, וכמו איזשהו משהו שיהיה לגלנט עשה, אז אני אעשה גם. כי בסוף הוא אמר שהוא רוצה שיש מתווה השירות הישראלי. אתה יודע שנתניהו והממשלה שלא הולכים, לא הולכים לדבר הזה. אז מה אתה עושה? אז תגיד, אין בעיה, מתווה שירות, אני יודע שחודשיים כבר הם לא הולכים שמה. לדבר הזה, אני פורש הערב!
אוקיי.
מה אתה נותן לנתניהו מתנה? מה אתה נותן לנתניהו מתנה עכשיו עד השמיני לשישי?
אמרתי מלכתחילה, אני לא יודע מה השלושה שבועות האלה נועדו, אני הבנתי שיש כוונה בסוף, כן, באיזה דרך כזו או אחרת להוביל לבחירות, אני לא יודע איך הם יעשו את זה, מה השלושה שבועות האלה יוסיפו. אני חושב שזו הייתה טעות לתת שלושה שבועות, אין לזה שום תוחלת. נתניהו, כדי באמת להוכיח לו את כנות רצינותיו, כוונותיו, פרסם מיד כאמור הודעה. אני אחרי ההודעה הזאת הייתי מפרסם הודעה נוספת, שאוקיי, הבנתי, קיבלתי את התשובה, אין מה להמתין שלושה שבועות, זה נכון. אני אומר לך עוד פעם, אני לא הייתי כל כך ציני ומצחקק, לאחר שאתה שומע שניים, רמטכ"ל לשעבר, אלוף לשעבר, שניים שבאים ומטריעים ששיקולים פוליטיים אישיים של ראש הממשלה מנחים אותו בניהול המלחמה. לא הייתי מצחקק, לא הייתי מזלזל.
למה אתה חוזר על זה? אבל הם נתנו שישה יעדים. אבל הוא אמר שישה יעדים, לא הקשבת למסיבת העיתונאים?
אוקיי, אני הקשבתי לכל מסיבת העיתונאים.
אז למה אתה לא מתייחס? תגיד, מי חותם? שר הביטחון הוא לא האיש שמביא את הדרך, הוא לא האיש שמביא את התוכניות?
הוא מביא את התוכניות, בסוף ראש הממשלה צריך לאשר. נו, מה, תגיד לי,
שר הביטחון הוא סתם פה, כולם סטטיסטים?
שר הביטחון יכול להגיד כל מה שהוא רוצה מטעם, אתה יודע, כמי שאמון על הצבא, בסוף יש ראש ממשלה, בסוף יש ראש ממשלה שצריך לקבל את ההחלטות. בינתיים ראש הממשלה, מסיבותיו הוא מונע כל דיון ביום, אפילו דיון ביום שאחרי, אנחנו 7.5 חודשים אחרי, הנה אני אומר לך, מדשדשים, הלוחמים עושים דברים אדירים, באמת הישגים טקטיים יוצאים מן הכלל ברצועת עזה, אגב גם בצפון, אבל אף אחד לא יודע לאן הולכים, אף אחד לא יודע לאן זה הולך להתפתח, כי יש כאן ראש ממשלה שמסרב בתוקף מסיבות פוליטיות אישיות לדון בשאלת היום שלך. עכשיו אני אומר לך עוד פעם, ואתה יודע אולי תגיד לי את זה, ויש אנשים שכבר נמאס להם לשמוע, אבל אני רוצה להשמיע את זה עוד פעם. אמרת לך בתחילת השיחה, אתה יודע, הרי יש פער אדיר, אדיר, בכל מה שקשור לנתניהו בין הדיבור המעוקצע, הוורבליות המשובחת, הנחרצות, באמת, איש שמדבר, אתה יודע, אתה שומע אותו, אין לך אלא לעניין ולהגיד תותח, אתה יודע, ולכן אני אומר, אני לא מתפלא שיש עדיין לא מעט אנשים שחושבים שהוא יוביל אותנו לחוף מבטחים. בוא תשמע, אתה יודע מה, בדיוק לפני שנה, רעיון שהוא נתן להלל רוזן ביטון בערוץ 14, לאחר מבצע שנקרא מגן וחץ, בטח שכחת אותו, תראה את הפער האדיר, האדיר, בין הטון הבוטח, הנחרצות שאין שנייה לה, לבין המציאות העגומה שהתפתחה. בואו נקשיב.
שלום אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו.
שלום.
מבצע מגן וחץ הסתיים, והשאלה שאולי מעניינת יותר מהכל, בעיקר את תושבי הדרום, כמה זמן יחזיק השקט?
אני חושב ששינינו את משוואת ההרתעה, אין לי ספק בזה בכלל. אני לא יכול להגיד לך לעולם לא נחזור למתקפות ומתי בדיוק זה יקרה, אבל אין ספק שחיזקנו את ההרתעה הישראלית, ויש לזה גם כמה תקדימים. התקדים האחרון זה מה שעשינו לחמאס בשומר חומות, נתנו להם מכה שהם לא ספגו בתולדותיהם, ומאז הם לא ירו, נדמה לי אפילו רקטה אחת לשטחנו, שנתיים עברו ולא בכדי, ולכן הם לא השתתפו לא במבצע הקודם ולא במבצע הנוכחי. עכשיו הנחתנו מכה עוצמתית ביותר על הג'יהאד האסלאמי, ואני מעריך שהדבר הזה נרשם אצלם היטב. אני יכול להגיד לך שזה לא נרשם רק אצלם, זה נרשם אצל אחרים. שישראל באה ובדירקטיבה שלי פועלת מתוך רגיעה, מחסלת חצי מצמרת הגאפ במכה ראשונה ואחר כך את החצי השני במכה השנייה, אני חושב שהדבר הזה נרשם.
מכל תמונת המודיעין שסוקרים בפניך, האם אתם מרגישים שהמסר וההרתעה עברה גם לאיראן, חיזבאללה וחמאס?
אני חושב שהוא נקלט ב-360 מעלות.
איזה סקופ נתת פה ברק סרי, מי היה מאמין?
תן לי.
בבקשה.
תשמע, תראה איזה פער, תראה כמה קשקושי קשקושים על ההרתעה ועל המכה ועל המסר. תראה, זה לפני שנה, זה 5 חודשים בערך לפני הטבח הנורא. זה, ראש הממשלה מדבר, מלהג קשקושים, סליחה על הביטוי, כשבחמאס שוקד על תוכנית סטנית, על אימונים, על תוכניות איך לכבוש, איך לטבוח, איך לעשות דברים נוראים. ראש הממשלה יושב זחוח, שהוא הרתיע, והוא נתן מכה ניצחת, ו-360 מעלות כולם מורתעים, וכולם בחילו רעדה מישראל, מעוצמתה, כלום, מה שנקרא באמת, גורניש מת גורניש, אומרים אצלך בעדה, כלום. עכשיו בוא נשמע עוד משהו, אתה יודע, אתמול נורו 10 רקטות לכיוון אשקלון, אתה יודע, אני בקשר עם חברים מאשקלון, עם ראש העיר, עם אחרים, כבר באמת, יורים עליהם יותר מה שירו לפני המלחמה. אז בוא נשמע מה אומר נתניהו, הוא בא לבקר באשקלון ב-16/5/23, 5 חודשים לפני הטבח הנורא, הוא מדבר ולצידו ראש העיר תומר גלם, בוא נשמע מה הוא אומר.
באתי היום לאשקלון כדי להיות כאן עם ראש העיר, ידידי תומר גלם, ועם התושבים הנהדרים. אנחנו שינינו את משוואת ההרתעה ובאנו היום לשנות את משוואת המיגון. היינו בבית, ראינו את הממדים, ראינו את הדברים שצריך לעשות ואנחנו הולכים לעשות אותם. ודבר נוסף באנו לעשות, לשבת קצת בשמש על המרינה הנהדרת ובאמת ליהנות יחד עם התושבים של אשקלון מהשקט שהבאנו ושאנחנו נמשיך לקיים. אז תודה רבה לכם, אתם תושבי אשקלון, על התמיכה שלכם, הגיבוי שלכם, כי בלעדיכם אי אפשר לעשות כלום, איתכם אפשר לעשות הכל. תודה רבה.
לכן אני אומר רק אלקח, אתה יודע, לכן כל מה שאתם שומעים מראש הממשלה, קחו את זה בחשבון, אני משמיע לכם על קצה המזלג, תוכנית אחר תוכנית, דברים שהוא אמר לא לפני 50 שנה, לא לפני 20 שנה, לפני 5, 6, 7 חודשים, לפני הטבח. ואין שום קשר, אבל כלום, בין הדיבור הבוטח, בין ההבטחות הנחרצות, בין האיומים, דברי הרב, לבין מה שקרה בפועל. לכן אני אומר לכם עוד פעם, קחו את הדברים שלו, אתה יודע, עם קורטוב של ספקנות, אם לא יותר מזה, על המיטוט ועל היצחון המוחלט, ועל נחזיר את החטופים, ועל נרתיע, ותשמעו מה הוא אמר, תשמעו הוא אמר כמה חודשים לפני הטבח, ותבינו שצריך להיות מאוד 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 ספקניים לגביו.
הלם ותדמה. תגיד, אני יכול להשתמש בזה כותרת ראשית מחר בישראל? זה סיפור, זה סקופ ענק מה שהבאת, הסרטונים של נתניהו שאומר שאנחנו ננצח ושאנחנו יש שקט ושהחמאס מורתה ומוכשל. מי היה מאמין? מאיפה שליט את הדבר הזה? הוא הרי כל השנים אמר, רגע, תקשיב, שתקתי 5 דקות כדי לתת לך את הנאמר הזה, בסדר? עכשיו תן לי רק להגיב לך.
אני אומר את זה בעצם.
זה פתטי, בסדר.
אני אומר את זה בכאב.
ברק, דיברת 5 דקות, תן לי עכשיו רק להשיב לך, כי השר בן גביר תכף איתנו על הקו, ומאוד מעניין אותי לשמוע מה יש לו להגיד. אבל זה ממש הלם ותדמה. נתניהו ממש אמר שהמצב טוב. עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני מצטרף לדברים שאתה אומר. אני חושב שהוא הראש, הוא אחראי, בסדר? והוא צריך גם לשלם את המחיר. אין לי בעיה. עכשיו אני שואל אותך, האם אתה אומר את אותו דבר כלפי כל אלה, כלפי אביב כוכבי, כלפי הרצי הלוי, כלפי כלפי כל אלה, אבל אתה כל הזמן הולך
מה לעשות, ראש הממשלה,
רק נתניהו, רק נתניהו.
אתה יודע, יש נטייה, יש נטייה לחבר מהמיליה שלך.
אני יכול להתווכח איתך.
יש נטייה לחבר מהכיוון שלך. רגע, להשמיע, להשמיע קובעי מדיניות, מורזי בנקה.
חבל, חבל. הייתי באמצע, תן לי רגע לסיים. אני, ראש הממשלה הוא אחראי חד משמעית, אני אומר את זה אפילו קצת יותר בוטה ממך, אבל אתה כאילו מתעלם מכל מה שהיה. עכשיו בוא אני אקח אותך למצב אחר. בוא נגיד ראש הממשלה חושב שהצבא שבא ואומר לו החמאס מורתע, החמאס לא ייגע בנו, הוא אומר לו לא 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 לא, רגע אני מפחד, עכשיו אני נכנס עם 6 אוגדות פנימה, 5 אוגדות, ואני מחריב את עזה. מה היה אומר ברק סרי? מה היה אומר בן כספית? מה היה אומרים כל הדרוקרים? היו אומרים, מה, ראש הממשלה משוגע? חמאס הרי אומר הצבא הרי אומר שהכל בסדר. אז מה זה הדבר הזה? אז מאיפה אתם באים לתלונות רק אליו?
בשנת 2017.
אני מסיים, רק תיוגן.
רגע, אז אני יודע, תן לנו לך.
ותגיד שזה כוכבי, ותגיד שזה הרצי הלוי, ותגיד שזה בני גנץ, ואייזנקוט, ונתניהו, וכל הסובבים מנתניהו, תגיד שזה כולם. תפסיק רק למרקד את זה בנתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו.
שנת 2017, מקום שאתה מכיר מצוין, כנסת ישראל, יושב ראש הממשלה, גם אז, גם היום, בנימין נתניהו, וכמעט מפרט אחד לאחד מה חמאס רוצה לעשות. לתקוף, הוא דיבר על מנהרות, בסוף זה לא צריכים להיכנס דרך מנהרות, נכנסו דרך אגב, קראו את הגדר ונכנסו. תיאר בפרוטות, בצורה, אתה יודע, כמעט מבהילה, בשנת 2017, מה חמאס מתכנן לעשות? להשתלט על יישובים.
מי נתן לו את המידע?
לחטוף, רגע.
מי נתן לו את המידע?
תן לי,
הוא החליט, הוא קם בבוקר.
אתה לפני 5 דקות אמרת שהוא לא ידע.
ראש הממשלה קם בבוקר, וזה מה שהוא החליט לעשות.
טוב, תן לי לענות. אתה מוכן עכשיו, תן לי לענות. אתה לפני 5 דקות אמרת, מסכן לא ידע,
לא, זה לא אמרתי מסכן לא ידע, אמרתי הוא אחראי.
הוא אחראי.
אתה אומר את זה גם על בני גנץ, אתה אומר את זה גם על גלנט,
אני אומר שכל הדרג הצבאי,
אתה אומר את זה על כוכבי, אתה אומר את זה על הרצי, או שאתה ממשיכים האובססיה שלך כל הזמן נתניהו נתניהו.
בוודאי, אז אני אומר לך עוד פעם, בוודאי, אמרנו, הם אמרו, מי אני הקטן, הם אמרו שהם אחראים, הם אמרו שהם יקחו אחריות, הם אמרו שהם כשלו, מה זה הקשקוש הזה? בשנת 2017, אני אגיד לך עוד פעם, ואמר את זה עוד כמה פעמים בעוד כמה הזדמנויות, מתאר נתניהו מה שהיה בטבח 7 באוקטובר, מתאר, הם רוצים להיכנס ליישובים, ולחטוף, ולהרוג, וכל ה...
טוב.
לכן אני אומר, לבוא ולטעון, מה הוא השם? השמים זה,
הוא
השם
ההוא, והשם... הוא השם, ואתה תהיה הוגן, ותגיד שיש הרבה מאוד השמים.
וגם במצב שלנו היום...
יפה.
טוב, בוא נצא קודם לפרסומות, ולאחר מכן, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. בוקר טוב, לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ברק ויהודה. וקודם כל נפתח בתנחומים למשפחות נופלים, גיבורי ישראל, שמסרו נפש למען המדינה הזאת.
חד משמעית.
בהחלט, יהי זכרם ברוך. השר איתמר בן גביר, אתה אומר הבוקר ככה, אני מצטט, אני קורא לראש הממשלה לפרק את קבינט הקונספציה ולשלוח את בני גנץ, גדי איינזקוט ויואב גלנט הביתה, הם לא מתאימים לממשלה הזאת. בני גנץ רוצה להגיע להסדר עם חיזבאללה, אוי ואבוי לנו אם זה יקרה. ולפני שאני שומע מדעת, שואל מה דעתך על בני גנץ ועל גלנט, למה אתה לא בקבינט המלחמה?
אתה צריך לשאול את ראש הממשלה.
לא, אני שואל אותך, אתה מספיק חזק בממשלה, למה אתה לא בקבינט המלחמה?
אנחנו בתחילת הדרך, אחרי 7 באוקטובר, הבנו שיש רצון, ובצדק, לעשות ממשלת חירום, להקים ממשלה ולשנות את המערך ככה שכל עם ישראל יתייצב מאחורי הלחימה של מדינת ישראל בעזה, אין ספק שהקמת ממשלת חירום כזאת היא מסר, וזה היה מאוד מאוד חשוב.
נו מה, אבל רגע, 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 אז אני רוצה להתמקד בנקודה הזאת, כי אתה מאתגר את הקבינט הזה מתחילת המלחמה. רגע, איתמר, אתה לא חלק מהמאמץ המלחמתי, מה התשובה שנתת רלוונטית לזה שלא הכניס אותך לקבינט המלחמה?
תאמין לי, אני לא אספק בשום תשובה להשיב לך, אל תדאג, תן לי לדבר ברצף. לצערי, תוך כדי, תבר לנו שנתניהו מקים קבינט של מלחמה. הוא לא שאל, הוא לא התייעץ. לא אהבתי את זה, לא חשבתי לפרק את הכלים על הדבר הזה. מאוד מאוד לא אהבתי את זה. היום, המציאות היא אחרת קצת. אנחנו רואים שהקבינט הזה גורר שוב ושוב מדינת ישראל להפסדים. גורר שוב ושוב את מדינת ישראל לדשדוש. גם בצפון, גם בדרום. אנחנו רואים שחברי הקבינט הזה תוקעים מקלות בגלגלים, בוא נקרא לילד בשמו, עם אחד מהחברים הבכירים שם, טס לארצות הברית, לפגישות, ואחרי הפגישות האלה אנחנו מגלים רוח עוד יותר שירה מהאמריקאים. אז אנחנו מבינים שקורה כאן משהו לא טוב.
מה אנחנו מבינים? שהוא תינף עלינו שם?
אנחנו מבינים שהוא לא תמך במדיניות.
תסביר.
בממשלת ישראל.
מה זה לא תמך? הוא יושב שם עם בלינקן ועם אוסטין, ואומר כמה שהממשלה דרק?
הוא יושב שם עם בלינקן ועם אוסטין, ופתאום יום למחרת, בלינקן ואוסטין משרים את אורם? פתאום יום למחרת, מלא לא להתקדם, מלא לא להיות עוד יותר פרו-ישראלים. אבל פתאום בלינקן ואוסטין משנים את אורם, אחרי הפגישות האלה, המאוד מאוד מוזרות של אותו חבר, אז כן, אני חושב שהגיע הזמן לפרק את קבינט הקונספציה. פה אני גם שומע אותם. שומע את התפיסות שלהם על הרפיח, שומע את התפיסות שלהם על הסדר מדיני בצפון, שומע את אותן תפיסות ששמענו 30, 40 שנה.
רגע, אתה יודע, איתמר, טיפה עובדות. לפי מה שאני מבין, והמקורות הם בסדר, גנץ ואיזנקוט ביקשו ולחצו, דרשו להיכנס לרפיח עוד הרבה לפני שנתניהו עז. נתניהו התלבט, נתניהו גמגם. ועכשיו אני שואל אותך מעבר לזה, אתה לא חושב שאתה עושה לעצמך טיפה חיים קלים בזה שאת כל התחלואים, הכישלונות לשיטתך, לטענתך, אתה מתיח בגנץ ואיזנקוט וגלנט, ומסיר אחריות לגמרי מראש הממשלה ב-17 שנים האחרונות, שהביא את הקונספציה, שהוביל את הקונספציה, שחימש את חמאס? זה לא חיים קלים מדי?
קודם כל, אני לא מסיר אחריות לראש הממשלה. גם ראש הממשלה לא נקי מביקורת, ואם תרצה, השמעתי אותה לא פעם ולא פעמיים, כולל במשרד ראש הממשלה, במדרגות של האקווריום רק לאחרונה.
קיבלת בראש על זה, תגיד? לא, אמיתי. מה, נתניהו לא אומר לך שום דבר? שבבית שלו, במדרגות שלו, אמרת לו, אני מזהיר אותך, הוא לא אמר לך כלום על זה?
עם כל הכבוד, אני לא במצב של לקבל בראש, אני כן במצב של לדרוש דרישות, ויש לי דרישות ממנו, ואני חייב להגיד לך גם ברק על המקורות שלך, לגבי מה שקורה בתוך הקבינט ובתוך ה... איך להגיד את זה בעדינות? אני מבין שהם מוטרגים תקשורתית, אבל לא, אני לא זוכר שגנץ ואיזנקוט הובילו קו למלחמה עד הסוף ברפיח, ואני חייב להגיד לך שלא רק שאני לא זוכר, אלא גם אני זוכר בדיוק הפוך, גם ברפיח, גם בצפון, התפיסות שלהם הן התפיסות הישנות, הן התפיסות של הקונספציה. אגב, מה אתה מצפה? מה אתה מצפה ממי שירח את אבו מאזן בבית שלו?
בוא נלך לצפון. מי שרצה לתת מכת מנע, וזה עובדות, אל תתווכח על זה. מכת מנע בצפון היה יואב גלן והצבא. מי שחשש ופחד מזה זה נתניהו, ולפי כל מה שנאמר, ולפי כל העובדות, נתניהו הזדרז להכניס את גנץ ואיזנקוט לקבינט המלחמה כדי שיהיו לטובתו וימנעו את מכת המנע שיואב גלנט כל כך רצה. אז זה אפרופו צפון.
בוא, ברק, אני לא הפכתי להיות דובר נתניהו. יש לנתניהו הרבה טעויות. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שזה הייתה טעות. לפתוח ולעשות כל מיני דברים בצפון. ועמדתי, אגב, גם בזמן אמת, היות והפרסום הזה כבר יצא לאור, אז עמדתי הייתה ידועה וברורה לכולם, ואני גם מסכים איתך שזה שאתה מקיף סביבך באנשים כמו גלנט ואיזנקוט וגם...
אז בסדר, זה נורא קל, אבל השר בן גביר,
אחרי זה, אבל דקה, סליחה, אבל אני חושב שעם כל הכבוד, התפיסה של אייזנקוט, גנץ וגלנט, זה תפיסה של קונספציה ישנה. אני חושב שראש הממשלה, נכון, ראש הממשלה, צריך לעשות מעשה, לפרק את הקבינט הזה, לצאת להכרעה עד הסוף ברפיח, לצאת להכרעה עד הסוף בצפון. תגיד לי, יש אדם אחד במדינה, אחד נורמלי, שחושב שבהסדר מדיני עם החיזבאללה, אנחנו נמנע את השכוח רטואן.
השר בן גביר, אבל אתה הולך למקום קל, כולם מסכימים איתך לדברים האלה. אתה אומר, גנץ ואייזנקוט בסדר, הכל קל. תגיד, מה התוכנית שלך? מה אתה מציע? להגיד, לא, כולם יודעים. מה אתה מציע? ליום שאחרי בעזה.
אחד, קודם כל, עוד לפני היום שאחרי, ביום שלפני, עוצרים את הדלק. איזה מין דבר זה? איזה מין דבר זה שאנחנו מעבירים להם דלק? שתיים, חוזרים לכלל, אתם זוכרים מה הקבינט הזה קבע בתחילת הדרך? הומניטרי, רק תמורת הומניטרי. תגידו לי, זה נשמע לכם נורמלי?
איתמר בן גביר, רגע, רגע, אני חייב להתאמן איתך בנקודה הזאת. הרי שמענו את כל ההכרזות שלכם בטווח, לא תיכנס טיפה של דלק, לא ייכנס שום סיוע, לא ייכנס שום דבר. עזה, בקבינט שאתה נמצא בו, בממשלה שאתה חבר בה, מקבלת את הסיוע המוניטרי הכי גדול, ים, יבשה, מעברים, הכי גדול בשנים האחרונות. למה? כי אתה חי בעולם, כי יש את ארצות הברית ויושבים לך על הראש, אבל זה עובדות. על מי אתה מלין? הם מקבלים את הסיוע המוניטרי הכי גדול. על מי אתה בדיוק מתלונן?
ברק סרייות, ואתה, כמו שאתה אומר, ואתה אומר בצדק, אגב, יש לך מקורות מצוינים בקבינט. אתה יודע היטב שאני היחיד שהצבעתי נגד הדבר הזה. ואם אתה שואל אותי, אני לא רק שעומד מאחורי ההצבעה שלי אז, אלא אני גם אמר עכשיו, בואו נעשה הצבעה, ואם אתה שואל אותי איך זה ייראה, צריך לבוא לאמריקאים ולהגיד להם, אדון ביידן, מעריכים, אוהבים, אין מצב. אין מצב שאונסים לנו בנות בעזה, ואנחנו מכניסים להם אוכל.
מה התוכנית ליום שאחרי?
יפסיקו לנו את הסיוע הביטחוני, מה אתה עושה עם זה?
די עם ההפחדות האלה, לא יפסיקו שום סיוע ביטחוני, ואתם יודעים מה? כל כך הרבה שנים היו לנו מחלוקות עם ארצות הברית, ולהצליח שבמלחמת יום כיפור, ארצות הברית הייתה זאת שמנעה מאיתנו מתקפת מנע? די עם ההפחדות האלה. צריך להגיד לביידן, אוהבים אותך, מעריכים אותך, יש לנו חטופים, יש לנו חטופות, דלק לא נכנס לשם, הלאה. שאלת שלזינגר, ואני אומר בצורה ברורה, מה התוכנית שלי ביום שאחרי? רצועת עזה כולה שלנו. כיבוש מלא, שחרור, כיבוש, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אין שום גורם, לא פתח, לא ג'יהאד, לא חמאס, שום גורם שנמצא שם ומנהל את העניינים. אני גם לא סומך לא על המצרים ולא על הקטרים ולא על אף אחד. שתיים, עידוד הגירה. עידוד הגירה, תדעו לכם, שחלק מהעזתים, אם ניתן להם את ההזדמנות, רוצים ללכת
טרנספר.
מרצון. ולהודיע להם, חברים, אנחנו לא חברים. אתם רוצים, קדימה, ועודדים את הגירה. וגימל, מספיק עם התפיסות האלה, של בלתי מעורבים, כן מעורבים. אני לא אומר, אני לא בעד לפגוע סתם בנשים, בנשים וילדים, אבל נמאז גם כל הקטע הזה שאנחנו מסכנים חיילים שלנו כדי שאותו בלתי מעורב, אגב, אתה יודעים מה זה בלתי
קורה?
מעורב הזה?
זה קורה דרך אגב, אתה חבר קבינט, זה קורה?
אני, לטעמי, אנחנו צריכים לתת יותר יד חופשית, לחיילים.
זה קורה, רגע,
אני רוצה לחדד.
לא, זה נקודה חשובה.
אני רוצה לחדד את זה. חיילים שלנו נהרגו, כי אנחנו לא משתמשים בכוח שהיינו צריכים להשתמש, לדעתך?
אני אומר את זה בצורה מפורשת, אנחנו צריכים לתת יותר יד חופשית לחיילים שלנו על מלא.
זה לא מה שקורה היום? זה לא מה שקורה היום?
בוא, זה סוד שהרמטכ"ל נזף בקציני צה"ל, שעשו כל מיני דברים, זה סוד שישעו והוציאו מלחימה, כל מיני כאלה שפעלו בכוח, אני לא מבין את זה, לא תופס את זה, יש לי ביקורת, ואני אומר את הביקורת.
אתה יודע, איתמר בן גביר, מה אחד הדברים שהכי מפחידים את נתניהו בימים האלה? צווי מעצר בינלאומיים שהוצאו נגדו בהאג. אין לך מושג, או שיש לך מושג, כמה זה מדיר שינה מעיניו, כמה זה מטריד אותו ברמה האישית, שיכול להיות שיוציאו צו שימנע ממנו בבוא היום, או אני לא יודע מה, בטווח המיידי, לנסוע, לטייל, לצאת מגבולות ישראל. אתה באמת חושב שהוא יעשה וילך אחרי מה שאתה מציע, שזה באותו רגע מוציאים נגדו צו מעצר בינלאומי? אתה באמת חושב שהוא יעשה את זה כשהוא חושש, כשהוא הולך לרשתות האמריקאיות ומספר כמה סיוע הומניטרי הוא זורם, מזרים, וכמה הוא נותן, וכמה הוא דואג לאוכלוסייה הזאתית. אתה באמת חושב שיעשה את זה?
ברק, אני חושב שהיא מאלטרנטיבה. זה לסכן את החיילים שלנו. זה חיים של חיילים שלנו. אל מול צווי מעצר בינלאומיים, שיוציאו צווי מעצר בינלאומיים עד מחר בבוקר.
Okay.
לא מפחידים אותי צווי מעצר בינלאומיים, כאשר אני יודע שאני נותן גב לחיילים שלנו, ללוחמים שלנו,
טוב, לאנשים שלנו. אז ממשל שלנו, צבאי וטרנספר. בסדר, אז ממשל צבאי וטרנספר והתיישבות, נכון? זה מה שאמרנו?
נכון.
והתיישבות בעזה.
כן, התיישבות בעזה, לא פחד להגיד את זה. אין שום אפשרות אחרת. אין אפשרות של הנאצים. נאצים על עזה, ואנשים יחזרו לעוטף. אין אפשרות שיהיו לך נאצים בעזה, ובסדרות אנשים ישנו בשקט. בואו נפסיק להשלות את עצמנו, בואו נפסיק לחיות בסרט, בואו נפסיק לחיות בפנטזיות, ונהיה אמיתיים ולא שבועים בקונספציות.
רגע, מה אתה אומר לתושבי אשקלון שאתמול ספגו 10 רקטות, 5 נפלו בשטחים פתוחים, תושבי סדרות שמתלוננים על זה, שאחרי שהם הוחזרו, סופגים רקטות כמו שהם לא ספגו שנים לפני המלחמה. מה אתה אומר להם? כי באמת חבר בכיר בקבינט הישראלי.
קודם כל אני מסתכל להם בעיניים ואומר להם דבר אחד, תראו, גם אם בן גביר יהיה ראש ממשלה, גם אז יהיו רקטות נכון להרגע. אלא מה? שאני חושב שברגע שאתה מייסב ומייסב מצווה של ימין מלא מלא, אתה משמיד ועושה הכל ולא עוצר. לא מפסיק את הלחימה עד שאתה לא מכריע אותם. אפשר לנצח את החמאס, אפשר לנצח את החיזבאללה, יש לנו כוח, יש לנו חיילים נפלאים, יש לנו מפקדים גיבורים, יש לנו לוחמים אדירים, זה תלוי בנו. רקטות נופלות, אבל הסיפור שלי זה לא הרקטות. הסיפור שלי זה שאנחנו לא מפעילים את הכוח שלנו עד הסוף. נכון להרגע היינו צריכים להיות בתוך רפיח, בכל
למה?
יש לנו כל מיני חברים שהם, יש להם תפיסות עולם של קונספציה ישנה, ולצערי, במקום שנתניהו יקיף את עצמו באנשים כמוני, הוא מקיף את עצמו בעיקר באנשים כמו גנץ, אייזנקוט, גלנט. אני אמרתי לו, ראש הממשלה, אני אומר את הדברים בצורה מפורשת, אתה צריך להחליט אם אתה בוחר בדרך של בן גביר או בדרך של אייזנקוט וגנץ וגלנט.
השר בן גביר, רק לסיום, תגיד, טוענים המפגינים שיש עכשיו יד קשה יותר נגד המפגינים בקפלן, יש הוראה כזאת?
שום הוראה כזאת, יש מדיניות אחת שמדיניות שוויונית, לעשות מדיניות של שוויון בין מפגינים, לא יהיו מפגינים סוג ג' ולא יהיו מפגינים סוג ד', אני עצמי כמובן לא נותן הוראות אופרטיביות בתוך הפגנות, אבל אני חייב להגיד לך שיש המון 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 דמגוגיה. הנה אתמול הוציאו לתקשורת שהרביצו לבן משפחה שנרצחו לו אנשים. נכון, משפחת קדם. וכשראיתי את התמונות אני חייב להגיד בכל הכבוד, ובאמת בשיא הזהירות, כי אנחנו מבינים מה זה שנרצחים בני משפחה, שראיתי את אותו בן אדם מרביץ ונותן אגרופים ותוקף את מפגיני הימין, אז המדיניות חייבת להיות מדיניות שוויונית, המדיניות חייבת להיות מדיניות שלא להפלות אף אחד, אני בעד שכולם יפגינו, אבל בשוויון.
אוקיי. שר איתמר בן גביר, תודה רבה.
תודה.
כן, מה התרשמת מהשר בן גביר? אלן, קורא לו איתמר, אתם בחבר'ה, אתם.
בוקר טוב לאור אלר.
איך אתה לא מתייחס אליי, אלר? אלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אור אלר.
אלר. אני לא שומע אותו, אולי נפל. הנה, אכלת אותה, עכשיו אתה יכול להגיב.
מה אני מתרשם? בוקר טוב לאור אלר, הכתב הצבאי של חדשות 13.
שלום חברים.
היום ה-227 למלחמה, והבוקר הותר לפרסום על עוד שני חיילים שלנו, סמר נחמן מאיר חיים וקנין בן 20 מאלעד, וסמר נועם ביטן בן 20 ממושב יד רמב״ם, שנפלו מזרחית לרפיח. אתה יכול לספר לנו על נסיבות התקרית שמהלכה נפלו השניים?
אירוע קשה של סיירת גבעתי, אתמול בערב, במזרח רפיח, כוח של סיירת גבעתי סוקר שם פיר של מנהרה, כאשר מתברר שחמאס התמין שם מטען, חבלה שמתפוצץ על הלוחמים, והתוצאה הקשה בפיצוץ, שני לוחמים שנהרגו, שלושה נפצעים באורח קשה, השלושה כמובן מאתמול בבית חולים, בסורוקה, והמשפחות יודעות, ואנחנו באמת רואים שהפעולה ברפיח הולכת ומתרחבת, יש לנו כבר משתי חטיבות שהתחילו את הפעולה,
פעולה גבעתי ו-401 של השריון, עכשיו זה כבר 4 חטיבות, גבעתי, 401, חטיבת הקומנדו, עם היחידות המיוחדות שלה, וגם אתמול נכנסה חטיבה 12, חטיבת המילואים, חטיבת הנגב, ואנחנו רואים שכל הזמן צהל הולך ומרחיב ומרחיב את הפעולה, למרות ההסתייגויות של האמריקאים, למרות ההסתייגויות של המצרים. הנתון המפתיע הוא שיותר מ-800 אלף הזאטים, על פי נתוני צהל, כבר עלו צפונה מרפיח לאזור המואסי ולאזור חניונס, וכשהיינו באזור גבול רפיח ביום חמישי, מפקד האוגדה שם, תת אלוף איצי כהן, הציג בביקור של ראש הממשלה, הציג נתונים שהוא מבחינתו יכול בכמה שבועות לדבריו לסיים את הפעולה לפירוק 4 גדודי החמאס שם, וכמובן אני... עם כל הרגישויות גם הבינלאומיות וגם אל מול חטופות וחטופים שלנו.
אני חייב לשאול אותך אור, אתה מבין בזה בטח יותר טוב ממני, יושבים הרבה מאוד עכשיו הורים לחיילים בבית, אומרים לעצמם אנחנו על הסיפור של רפיח, ממש הודענו, חודשים ארוכים הודענו שאנחנו הולכים להיכנס, אותו דבר לגבי ג'באליה, ידענו, החמאס גם ידע שאנחנו הולכים להיכנס, הכין בדיוק את המלכודות האלה, את הפירים האלה, את המטענים האלה. אתה חש שהצבא עושה מספיק כדי להימנע מפגיעה בחיילים?
תראה, אתה נוגע בנקודה מאוד כמובן חשובה. זה ברור שבשלב הזה הכל כך מתקדם במלחמה, מאוד מאוד קשה להפתיע. וזה מאוד ברור מה צהל עושה ומה הוא מתכוון לעשות. ואני חושב שגם הצד השני מבין את זה. אני חושב ששני הצדדים למדו היטב זה את זה. בתחרות למידה ש...
כן, אבל היית מצפה, או, אתה יודע, שאחרי 7 חודשים, אתה יודע, אתה תעמוד מול אויב הרבה הרבה יותר חלש, מובס, מוכה, שלא, איך אומרים, התקשה לתת מענה, גם אם לא מפתיעים אותו, ובהחלט סיפור רפיח, יש הכל חוץ מהפתעה כאן בסיפור רפיח.
אבל תראו, חברים, צריך לזכור, בעצם היום לחמאס, חוץ מרפיח, אין לו פורמציות צבאיות, אין לו גדודים, הוא עובד בשיטה של באמת מחבל, 2-3, ששמים מטען, שיורים RPG, שיורים 6,000, אף אחד לא מצליח באמת לעצור התקדמות של צהל לנקודה שאליה הוא מחליט להגיע. כנ"ל בג'באליה, ראינו שם באמת את חמאס מתארגן מחדש. אנחנו מבכים את שני המתים שלנו, שני הרוגים שלנו מאתמול, אבל אם תסתכלו על סוף השבוע הזה, בג'באליה מדווחים על עשרות הרוגים מחבלים, ברפיח מדווחים על עשרות מחבלים הרוגים.
ועדיין, איך אתה מסביר את המשך הירי? אנחנו נמצאים עמוק בצפון הרצועה, עם באמת הישגים מדהימים, אני באמת אומר את זה, הישגים מדהימים של הצבא, ועדיין הירי נמשך לאשקלון, לסדרות, לעוטף.
בעיקר אני חושב שני מוקדים, ברפיח אתה רואה שבאמת הם מצליחים לייצר אש לעבר כרם שלום, אפילו הצליחו לראות לבאר שבע, כיוון שהם מבינים שצהל מתקדם שם, והם בעצם כל הרקטות שהם שברו.
וצפון הרצועה?
אם הם לא יראו אותם, הם ילכו לאיבוד בג'באליה, גם, תראו, אני אגיד לכם ככה, אנחנו לא יודעים על ייצור מחודש של רקטות, ולא על הברכה מחודשת של רקטות מסיני. כן, יש לו עוד רקטות רבות שהוא שמר כמובן בכלכלת החימושים שלו, החמאס, לימים האלה, הכל כך מתקדמים במלחמה.
כן, אבל אלה, אם הם יודעים,
אני חושב ואנחנו... שהציפייה, חברים, אני חושב כן. שהציפייה שלא יהיה יותר ירי, היא לא
מתקדמת. לא, יש ציפייה, אני אגיד לך מה הציפייה, אני אגיד לך מה הציפייה, הציפייה שאם אנחנו יודעים שהם יודעים שאנחנו באים, ומלכדו, וזרקו איזה מטען, והכינו איזשהו פיר, אנחנו לא נשלח את החיילים מבית לבית, אנחנו נשטח את הכל, או מהאוויר, או בעזרת הפגזים, או אני יכול להניח, אני לא מבין בזה, אבל יכול להניח שיש בטח דחפורים שהם מוגנים, או יותר ממוגנים, משלוח צוותים של חיילים, לעבור בין בית לבית, ולהתקל במלכודות האלה, זה כאילו נראה לי הולכים ראש בקיר, דורכים על כל מה שהם הכינו לנו. אני לא יודע, אולי זה מטעמים אומניים, אולי זה חימושים, אבל כאילו התחושה היא שהם ידעו שאנחנו באים, אנחנו יודעים את זה, ועדיין הולכים מקיר לקיר.
קודם כל, לגבי הדיניינים שאתה מתאר, יש הפעלה אדירה של הדיניינים של הדחפורים הכבדים, ויש לנו גם אתמול בערב דחפור דיניין ברפיח שחטף RPG עם פצוע קשה. אז קודם כל, הדיניינים עובדים ועובדים הרבה, ועובדים קשה ועובדים בראש הכוח. יש אגב פעם ראשונה, וזה... חאותר באחרונה לפרסום, שמפעילים דיניינים רובוטים, זאת אומרת דיניינים מרחוק ללא חיילים, כדי לשלוח אותם ראשונים, לפתוח את הדרך, וכמובן למנוע פגיעה בחיילים שלנו. זה דבר אחד. דבר שני, האמירות האלה, בוא פשוט נשטח את הכל, הן לא מתכנסות, לא עם החימושים, לא עם כמות המטרות, ולא עם העובדה שבסוף יש מקומות שאתה יודע שיש חטופים, ואתה לא יכול לזרוק שם איזה פצצה שאתה רוצה, וגם בסוף בשביל ההישג, אנחנו ראינו ששנים, שנים, שנים של הפצצות של, של עזה, בסוף לא מגיעות אל, אל ההישגים שבסוף כוח קרקעי מגיע אליהם. אם זה בהשמדת המעבדות והתת קרקעיות וכל המפעלים לייצור רקטות. בסוף רק כשהם באמת נכנסו הכוחות הקרקעיים, זה קרה. ואגב, גם במקום המסוים שבו צהל פועל, ששבק הביא בו את ידיעת הזהב על מיקומם של ארבעת החטופים שהגופות שלהם הוצאו בסוף השבוע, לולא הפעולה הקרקעית שהובילה לחיכוך עם מחבלי חמאס, שהובילה למעצר מחבלי חמאס, שהובילה לזה שבאמת ייפלו בידינו מחבלי חמאס שגם השתתפו ברצח בשבעה באוקטובר ובחטיפה, וגם שמרו על הגופות, בסוף לא היו מגיעים לארבעת הגופות.
אור, תענה לי רק בכן ולא, כי אנחנו ממש מסיימים. ראש הממשלה כעס עליך?
תראה, אני חושב שראש הממשלה ביום חמישי ניסה לעשות דבר
מסוים. בקצרה, כי אחרים נסיים. כעס? לא אמר כלום.
לא חושב שהוא אהב לשאלה, אני חושב שהוא טיפה לשאלה אחרת. אבל כן, תודה. שאלנו אותו את השאלה שמתבקשת.
תודה רבה אור אלר. תודה רבה.
בשעה שנייה במה מדובר למי שפספס את זה. מה זה הקטע הזה? מה זה הקטע הזה שאתה מראיין את בן גביר, אתה קורא לו איתמה?
בסדר, אתה עם
דריה יקן, כמה שנים אתם מכירים?
מכיר את כולם, אני שנים מכיר.
לא, אתה מראיין את בני גנץ, אתה תגיד לו בני? גדי?
אני מכיר את בני גנץ שנים, ואני מכיר את יואב גלן, אתה יודע, את יואב גלן.
שר בן גביר, מה?
בסדר, נכון, טעות, מקבל
את הערה. לא, עניין אותי אם אתה יודע, אם אתה רוצה להקוץ לו בקטנה, אם אתה רוצה לשים לו איזה קטנה בעין, יעני, אם אתה שר, לא שר.
ממש לא, ממש לא, אתה יודע, אתה מדבר עם האנשים האלה ככה בשנים, נכון, ואתה במסגרות כאלה צריך לקרוא להם השר, וקצת יותר פורמלי. אבל בוא אני אגיד לך מילה על איתמר בן גביר. אני אומר את זה כבר הרבה הרבה זמן. לטעמו של נתניהו, האיש הכי חשוב, שצריך לשמור עליו מכל משמר. תראה מה, החרדים הוא ממש לא מודאג. החרדים יעזבו אחריו את הממשלה. אבל אם יש מישהו שהוא מודאג לגביו, אם יש מישהו שהוא מנסה הכל כדי לרצות אותו, ובוויכוחים בינו לבין גנץ, גלנט, אייזנקוט, הוא תמיד יעדיף אותו, זה איתמר בן גביר. נתניהו ירצה, לא ירצה. קודם כל נתניהו מאוד מעריך כוח. מעריך כוח, כל מי שמכיר את המערכות האלה, ואני הייתי שנים במערכות האלה, ושנים קרוב לעניינים. נתניהו מאוד מאוד מעריך כוחנות, מאוד מאוד מעריך אנשים שמתנהגים כלפיו בכוח. אנשים שמתרפסים, מפגינים חולשה, מנסים להתחבב, הוא די בז להם. אם לא באופן מופגן, אז בליבו. אז זה לגבי איתמר בן גביר. אמרתי, תשמע, שאלת אותו שם, הוא הזכיר את זה, את האזהרה שלו. אתה יודע, זה אחד באמת הקטעים המדהימים שראיתי בשנים האחרונות, אם בכלל. יוצא, אתה יודע, אתה מכיר שם את, את לשכת ראש הממשלה.
כן, למטה, מתחת לאקווריום.
כן, נקרא אקווריום. מי שלא מכיר, זה קודש הקודשים. יושבים שם בתוך האקווריום, יש אתה יודע, דלת זכוכית, ובפנים יושב ראש הממשלה וראש המלל, ובאמת, האנשים הבכירים בגדול, שמנהלים את, את המדינה סביב ראש הממשלה. יוצא משם איתמר בן גביר לאחר שיחה בארבע עיניים, יורד 30 מדרגות למתחת שם, אתה יודע, לכיוון החנייה, ואומר, נותן שם סינק מדהים, שבו הוא מזהיר, מזהיר את נתניהו מפני עסקה, וכל, וכהנה וכהנה. ואתה שואל אותו עכשיו, קיבלת משהו על הראש, הוא מצחקק ואומר, אני לא, אף אחד לא מדבר, ואף אחד, אני לא במצב שמישהו ייתן לי בראש, וממישהו יקרא אותי לסדר, הוא יגער בי. וזה בדיוק מערכת היחסים בין נתניהו לאיתמר בן גביר. בן גביר יכול לעשות מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, להגיד משהו, להיות אופוזיציה בתוך הממשלה, להיות חבר קבינט, ולתקוף ללא רחם את נתניהו, את כולם. אתה יודע, לפעמים גם בלשון בוטה ומשתלחת, ונתניהו שותק, כי הוא מפחד, כי אין לו ממשלה בלעדיו. ולכן אני אומר, צריכים גם גנץ ואייזקוט להבין, הוא לא ממש מחשבן לכם. ועובדה שאחרי האולטימטום שאתמול גנץ נתן באותה מסיבת עיתונאים, הוא מיד חצי שעה, שעה לאחר מכן, פרסם הודעת תגובה, שבשורה התחתונה הייתה, אני לא מקבל שום דבר, במשתמע אתם יכולים לצאת מהיום, לא בעוד שלושה שבועות, מהיום.
אני אגיד לך מה, מה האירוע הזה, וזה אפרופו כל, כל הדיון על אייזנקוט וגנץ וגלנט וזה. יש איזשהו טריק, עכשיו, מיוחד של אנשי תקשורת, פאנליסטים, מומחים, אלופים במיל, להגיד את מילות הקוד בן גביר וסמוטריץ'. כאילו אתה הופך את זה ישר...
אמרתי
רק בן
גביר.
לא, לא, אני לא מדבר עליך. לא הזכרתי סמוטריץ'. אני עכשיו לא מדבר עליך.
דיברנו על המרואיין שלנו, איתמר בן גביר.
מדברים על מה תהיה המדיניות, ואז אומרים, רגע, גלנט וגנץ. סליחה, חושבים ככה, אבל בן גביר וסמוטריץ', אבל בן גביר וסמוטריץ', זה איזשהו שם קוד שאני שומע את כל האלופים מדברים, בן גביר וסמוטריץ', שהם כאילו הילדים החסרי אחריות, אז בסוף, קודם כל, וזה בדיוק מביא אותי לעניין הבא, אתה יודע מה, בוא אני משמיע לך קטע מדהים של ישראל זיו הבוקר, אלוף במיל, ראש אמץ לשעבר, מסיירת, אחד מחברי פורום מטכ"ל, היום נחשב כמובן אחד הפרשנים הצבאיים, נותן פרשנות באמת עומק בחירה במהדורות ודברים כאלה. תקשיב טוב טוב למה שהוא אמר הבוקר.
צריך ללכת כנראה על עסקה כוללת, לא לדבר על ניצחון שלצערנו הרב וכולנו היינו רוצים אותו, אבל אין לנו תוכנית איך באמת להביא אותו, וצריך להכיר במצב כפי שהוא וללכת על איזושהי עסקה כוללת שבעצם אומרת שהדבר החשוב ביותר זה החזרת החטופים. כנראה שמי שישלוט בעזה זה איזושהי קואליציה שלצערנו החמאס יהיה חלק ממנה, משום שזאת כנראה הדרך היחידה להכניס בשלב הזה גם לקבל את החטופים וגם להכניס את הרשות הפלסטינית פנימה.
צריך להכניס קואליציה שהחמאס יהיה חלק ממנה, התוכנית של האלופים, של פרשן, שהחמאס, עזוב רשות פלסטינית, שזה חרפה ובושה, ואז היה לתת להם פרס, אנשים שמעודדים רצח ומשלמים לטרור, אז עכשיו הולכים עוד צעד כבר, הופכים את זה ללגיטימי, שנייה אחת. עכשיו כבר מדברים שהחמאס ישלוט. ומה, למה אני אומר לך את זה? כי בסוף הם ההזיות, הישראל זיו עם עמוס ידלנים, וכל אנשי הקונספציה הזה, הם ההזיות, לא ליברמן, לא סמוטריץ', לא בן גביר, לא מיכאל בן ארי. בסוף, המיכאל בן ארי והסמוטריץ' והבן גביר, וגם הליברמן ב-2018 כתבו פוסט שאמרו איך זה נראה בפועל, ליברמן עוד עזב את הממשלה ב-2018, כי לא נתנו לו לנצח את החמאס, בסוף הם
הלנו שום. מי לא נתן לו? לא נתנו לו, מי לא נתן לו?
נתניהו לא נתן לו. אבל הם האנשים שצדקו, הם האנשים, רגע, הם האנשים שאתם מציירים אותם עכשיו כאיזה הזויים, כמשיחיים, כאיזה מטורללים שרוצים להחזור ליישב את עזה ודבר, הם המטורללים, לא, המטורללים זה ישראל זיווים, שלאט לאט לאט, עכשיו אני לא רוצה לחשוב על הורים של חיילים שנמצאים עכשיו בעזה, ואומרים להם, רגע, הם עכשיו נלחמים ונהרגים, ועוברים מבית לבית, ופשוט מתפוצצים על כל דבר, אבל ישראל זיו אומר שבסוף החמאס, אלה שנלחמים בהם עכשיו, הם אלו שישלטו בהם.
זה מדהים אותי, איזה תרלול, שמענו, אוקיי, עוד פעם אמרת, אתה חוזר על עצמך,
איזה בושה,
אתה חוזר על עצמך.
לא, אני אשלים, אני אשלים, כי אני מקשיב לתרלולים שלך לא מעט. בסוף, העובדה שאתם מציירים אותם, את האלופים, את הקונספציות, הם אלו הנאורים, החכמים, המדויקים, היודעים כל דבר, והסמוטריץ' בן גביר, סמוטריץ' בן גביר, ובכן, סמוטריץ' ובן גביר צדקו, ידלין וזיו טעו.
טוב, בכיוון שאתם באמת עושים כאן סמטוחה שלמה מכל הזה, בואו נשים דברים על דיוקם. אני א' לא דובר של ישראל זיו, גם לי זה קצת נשמע חריג, שגם ביום שאחרי חמאס יש חלק מקואליציה, איך אומרים, אנחנו מקווים מאוד כולנו שיצליחו למגר את חמאס באופן כזה שהוא לא יהיה שותף לשום קואליציה, זו לפחות תקוותי. אבל אתה שוב מבלבל ושוב עושה סמטוחה מהדברים. מי שפרנס את חמאס זה לא ידלין.
ביבי.
ומי שביקש מקטר להכניס כסף לחמאס, זה לא ישראל. טוב, אתה מוכן, אתה מוכן, אתה מוכן להירגע?
לא,
אתה מוכן להירגע? לא, כי הניסיון שלכם לצייר כאן את כל העולם ואשתו כאחראים, את כל העולם.
הם לא אחראים, ביבי אחראי. עכשיו אתה יכול להתייחס לדברים האלה?
את כל העולם.
ביבי אחראי, נקודה. עכשיו אתה יכול להתייחס גם לאנשים אחרים שאחראים לדבר הזה?
אז תן לי, אני אגיע לזה.
בוא נכניס את החמאס, שהחמאס ישלוט. איזה תרלול.
חבר'ה, אני מזכיר עוד פעם, שבועיים לפני הטבח הנורא בשביעי באוקטובר, נתניהו שלח תחינה, כמעט תחינה, לקטרים להכניס עוד כסף לחמאס, עוד כסף לסינואר, עוד כסף במזומן, כדי שיהיה לו עוד כסף לממן, עוד מנהרה, ועוד נשק, ועוד טילים, ועוד רקטות, ועוד זה. אז עם כל הכבוד להזכורים של כל השאר, יש כאן איש אחד, קוראים לו בנימין נתניהו, הוא היה ראש ממשלה ב-17 שנים האחרונות, הוא אחראי לכל מה שקרה עם חמאס, הוא אחראי לכל ההתחזקות העצומה של חיזבאללה, ואחרי שאמרנו את זה, כל השאר הם בגדר יועצים. כל השאר הם בקשר ליוסי. עכשיו תראה, לגבי כל ההתלהמות שלך, לגבי כל ההתלהמות שלך,
זה לא משעמם אותך ברק?
תן לי רגע, אנחנו מדינה קטנה במזרח התיכון שסמוכה על שולחנה של ארצות הברית, שבפיפס, אתה יודע מה זה בפיפס? לך תראה את ראש הממשלה שלך, מה הוא אומר ברעיונות בכלי תקשורת אמריקאים, כמה הוא מנסה לספר על הסיוע המדהים שנכנס לתוך הרצועה, וכמה הוא מנסה לרצות את כל הנבלות שם בהג שלא יוציאו נגדו צו מעצר בינלאומי, וכמה הדיבורים שלו הם בדיוק הפוך מה שאתה אומר. מי ייתן לך לשלוט ברצועה? מי ייתן לך ליישב את הרצועה? אתה מה, אתה ארצות הברית? אתה מעצמה? אתה רוסיה? אז בסדר, זה טוב לבייס. אתה יודע מה? אפשר לקושש ככה עוד כמה קולות. מי ייתן לך לעשות את זה? הרי לא נתנו לך לחנוק את עזה. אתה יודע, ישב שם גיורא איילנד, אלוף, לא ממש בצד הימני, התחנן לנתניהו, תיצור משבר הומניטרי, אל תכניס לשם הסיוע. אבל נתניהו הכניס כמו שלא הכניסו. למה? כי הוא לא יכול אחרת. כי האמריקאים אומרים לו, תכניס סיוע, הוא יכניס. אז אתה מדבר לי, לא להכניס סיוע, לכבוש את הרצועה, לכל ההזיות האלה, להמשיך להתיישב, מי ייתן לך? מדינת ישראל לא יכולה לעשות את הדברים האלה. כי יש מעצמה שלא תיתן לה, יש קהילה בינלאומית שלא תיתן לה. אתה יכול לעשות את זה, אבל אתה באותו רגע, בלי סיוע, בלי סיוע ביטחוני, בלי יחסים בינלאומיים, בלי יחסי חוץ, בלי מסחר עם אירופה, בלי כלום. אתה יכול. אז עכשיו יכול יכולה לעשות את זה מעצמת על, כמו ארצות הברית, להגיד אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, תקפצו לנו. ישראל הקטנה שנזקקת לעשרות אוניות עמוסות נשק וסיוע ביטחוני מארצות הברית, ועשרות מטוסים, $15 מיליארד, והגנה באום, והגנה בהג, והגנה בכל מקום, ואיומים על כל הסביבה, אל תדיר בלקום לגעת בישראל. ישראל לא יכולה לעשות את זה. היא לא יכולה לעשות את זה. אתם מקשקשים קשקושים, דברים מופרכים, דברים לא ריאליים, בדיוק כמו הסינקים שאני לא מפסיק להשמיע כאן של נתניהו, שהפער בין מה שהוא הבטיח, ומה שהוא אמר, ומה שהוא חזה, לבין המציאות האגומה שאנחנו נמצאים בה היום, הוא ענק.
יפה, אתה יודע למה כיף לשדר איתך? אתה יודע למה? כי אתה איש ימין אמיתי אמיתי, אבל אתה גם רלביסט אמיתי אמיתי. עכשיו זה מתנגש בך, מרוב שאתה כל הזמן עם הסיפור של ביבי, אתה שוכח את הדברים שאתה מאמין
בהם. נתניהו לא איש ימין.
לצורך העניין,
נתניהו לטעמי איש לא ימין.
מסכים איתך.
נתניהו הוא פורטוניסט, הוא לא איש ימין.
איש מרכז שמאל גנץ.
הוא לא איש אמוני.
בסדר?
הוא לא איש...
אני מסכים, זה קל. אני מסכים.
הוא פורטוניסט.
אבל זה בדיוק הסיפור. אתה, מרוב שאתה רוצה להגיד כמה ביבי נורא, והיום, וזה, וכישלון, אתה שוכח את כל הימניות, אתה שוכח את כל הרעיונות של התיישבות. של להילחם חזק, אתה אומר, לא, מי ייתן לך? רגע, שנייה, אבל הקשבתי לך. מי ייתן לך, ומי ייתן לך, ומי ייתן לך, ומי ייתן לך? ואתה עוד איזה כוכב סמרטוט בדגל של האמריקאים. אבל זה בדיוק הסיפור. אבל זה לא המצב, אל תקבל את הדברים שישראל זיו אומר כמו שהוא, כי עכשיו
אני מקבל את מה שנתניהו אומר, אוקיי, לשיטתך מה שנתניהו. נתניהו רץ לכל העולם לספר כמה צריך להכניס סיוע.
בסוף יש ימין אמיתי טוען שצריך להילחם חזק, בכוח, להיכנס, ודרך אגב, גם התיישבות זו לא מילה גסה, כי התיישבות היא גם מביאה ביטחון. אבל אתה, מרוב האנטי ביבי שלך, אתה כבר שכחת את הערכים הבסיסיים שלך, שאומרים שאני צריך להפעיל עוד כוח, ואם זה לא עובד, אז עוד כוח, ואם זה לא עובד, אז עוד טיפה כוח.
כן, כן.
אבל זה בדיוק העניין, כי אתה אומר, רגע, ביבי,
זהו, אתה יודע, אני גם כופר, אתה יודע, אני גם כופר,
תחזור לעצמך, אתה אשדודי, אתם חטפתם טילים, על הראש שלכם, אל תהיו תבוסתניים, אל תעבדו, אל תהיו סמרטוטי רצפה של אמריקאים, תבואו ותגידו את האמת כמו שהיא.
שלזינגר, אתה מדבר לי על כוח.
הגירה מרצון, זה יכול להיות גם פתרון, ומה שבן גביר אומר הוא צדק, ומה שישראל זיו אומר הוא טעה.
אתה מדבר על כוח, כאילו ישראל לא שלחה לעזה, והטילה על עזה כמויות כאלה של, אתה יודע, לך תבדוק, שלא הטילו על עיר כבר המון המון שנים בכל מקום בעולם. הכוח הופעל בצורה דרמטית נגד עזה. ואני אומר לך עוד פעם, אתה יודע, אני גם כופר נורא מאוד, אתה יודע, הצבא פישל בשביעי באוקטובר, אין בכלל ספק, הם הראשונים שאומרים את זה, הם הראשונים שאומרים את זה באומץ.
נותנים מצות היום, ידלין, זיו, נותנים מצות.
לא, לא, אבל אתה יודע, שמעת את הרמטכ"ל בערב יום הזיכרון, אומר את זה בצורה הכי נחרצת, הכי כנה, הכי אמיתית. לא שמענו את זה מנתניהו. אתה יודע, הנטייה שלך, ואני לא בא לשאול אותך מה עשית בצבא ואיפה היית בצבא שאתה מחלק כל כך בקלות כזאת עצות, אני לא אביך אותך, אני רק אומר באופן כללי, שכל זב חותם, לא אתה, כל צייצן, ואני אמרתי לך, אני חוזר עוד פעם, שלא יודע איך נראה הבסיס מבפנים, ובטח לא ראה נשק מימיו, רק בטלוויזיה, או שראה איזה חיילים.
אז אתה סומך על ישראל זיו.
לא. כל אחד מהם יעץ פתאום, כל אחד מהם נהיה לי איש צבא. עכשיו בסדר, כולם נאחזים.
הוא תוריד את הבנך, עזוב צייצנים.
לחשוב או לשאוף או, 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 או אני יודע מה להגיד שחמאס יהיה חלק מכל קואליציה כזו או אחרת שתשלוט בעזה, זה גרוע מאוד, ראינו מי זה חמאס. אני חושב שאין אחד שלא יתפקח, גם התושבים האומללים של עוטף עזה, רגע, שחוו את הטבח, את הטבח הנורא, אנשים טובים, שוחרי שלום, שוחרי טוב, שעזרו לפלסטינים בעזה, חלק מהם לקחו אותם לטיפולים בתי חולים בישראל, לקחו אותם ברכבם, החזירו אותם, כל אלה נחשפו לטירוף, לטירוף, גם חלקים גדולים מהם, אם לא כולם התפקחו, אין מה, אני גם חושב שאין מה לדבר על חמאס כזה שותף לאיזשהו שלטון ביום שאחרי בעזה. בסדר, אני לא, אתה יודע, לא אומר שכל מה שישראל זיו, הוא אומר הם דברי אלוהים חיים, אבל ישראל זיו הוא איש רציני, הוא איש עם זכויות, הוא אדם שתרם, וכל הנטייה שלך ושל חבריך אחרי הכישלון, להגיד, מי אתם בכלל?
מי הכי מטריד אותי? ועוד דבר אחרון,
מה זה? יש לנו צבא אלטרנטיבי? זאת אומרת שמה? עכשיו אני מבין את הרציונל. הרי כל ההתקפות האלה הצבא נועדו להגיד שמו הצבא השם גלנט, השם גנץ,
לא, ביבי השם.
רק לא ביבי. אז אני אומר, ביבי ראש וראשון לחיים. איך אני יודע? כי הוא אמר את זה לאולמרט ב-2006 בכנסת. אל תטיל אשמה לא על רמת קהל ולא על שר ביטחון. אחריות של ראש ממשלה יודפת פלוס פלוס. הוא אמר את זה לראש ממשלה כמה חודשים לפני מלחמת לבנון. הוא 17 שנים. לכן אני אומר, קודם כל לגבי התקפות על הצבא, די, חבר'ה, די. אני כבר לא מדבר על זה.
ישראל זיו היום בצבא.
לא אתה, תוקפים בלי הפסקה את הרמטכ"ל, גם בקבינט, גם ברשתות, תוקפים בלי הפסקה את אלוף פיקוד דרום, ואת ראש השבק, ואת כולם, הם אחראים, והם לקחו אחריות, וכל מה שנאמר, הם יגידו לך איזה הרבה הרבה יותר חמור.
יפה, רק לסיום, אני רק אגיד, שאני שומע את הדברים האלה, הרי בסוף, אנחנו יודעים, פרשנים צבאיים, הם מגבשים גם את האג'נדה שלהם, ואת הוורטים שלהם, את האמירות שלהם, לפי, אתה יודע, תדרוכים, הם מדברים עם גורמי צבא, עם גורמי קבינט, ישראל זיו, אתה אומר, הוא איש רציני, אתה יודע מה? אני מאוד 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 דואג, מאיפה הוא הביא את הסיפור הזה, שחמאס יהיה חלק מההנהגה הזאת.
אולי,
אני רק מפחד, אני מקווה, מקווה,
אולי זה עדיף על מי שהבטיח לנו ניצחון מוחלט ואין לו ניצחון, ואולי זה עדיף על מי שהבטיח לנו, אנחנו כפסע, כפסע לפני ניצחון
מוחלט. אל תנרמל את האמירה הזאת, סרי,
אולי,
כי זה בדיוק מה שאני יכול, אל תנרמל את האמירה של ישראל זיו שחמאס יש לו שמה ביום שאחר, כי זה הסיפור. לאט לאט,
אולי זה עדיף בין מצגי שווא שנתניהו מוכר לנו כבר 17 שנים וכולם, וכולם התנפצו על קרקע מצויות. חוזר שוב,
הנה זה קרה, אתם מנרמלים עכשיו את הרעיון הכי מעוות ששמעתי פה בשבעה חדשים.
חמאס לא יכול להיות חלק משום קואליציה
שתשלוט ברצועה. זה הקמפיין כנראה, זה הקמפיין החדש. יום ראשון בבוקר, יום ראשון 7:30.
אבל שמעת, חמאס לא יכול להיות חלק משום קואליציה שתשלוט ברצועת עזה.
מצוין, אז זה מה שצריך לשמוע וצריך
להוקיד. יפה,
אני רק, אבל זה עדיין, אני רק מתחנן שאף אחד לא שתל את זה בראש שלו וזה הדבורט
עדיין,
שלו.
אבל זה עדיין עדיף, יאללה. על מי שמוכר לנו כאן מצגי שווא שנים על הגב. בוקר טוב למירב ולשם גונן, אמא של רומי לשם גונן המוחזקת בשבי חמאס.
בוקר טוב.
בוקר טוב מירב.
אני רוצה לשאול אותך ככה, תנסי כמה שזה קשה, באמת לתאר מה עובר עלייך ביום שישי בצהריים, כשברשתות, במדינה בכלל, מתחילה להיות נפוצה הידיעה על מציאת שלוש, אחרי זה דווח על ארבע גופות, מה עובר עלייך? עוד לפני ההודעה של דובר צה"ל, אני מניח שכבר ידעת על זה, מה עובר עליכם? מה עובר עלייך באופן אישי?
וואו, זו שאלה גדולה. כן, אני חושבת שבו זמנית עוברים הרבה מאוד דברים. קודם כל, המחשבה על המשפחות, את כל המשפחות אני מכירה. מצד אחד, לא יודעת, מחנק בגרון, על שהם באמת קיבלו את סיום מעגל, כי כל עוד לא היה להם שום מידע אחר, ורק על שני לוק היה מידע ודאי, כל היתר היו בתקווה, שאולי כן, האהוב שלהם יחזור הביתה. אז כאב, כי אני מכירה את כולם, אני מכירה חלק מהקרובי משפחה, ושמחה מסוימת עבורם, שהם באמת סגרו מעגל, ועכשיו יכולים לעשות, להתחיל איזשהו ריפוי. שוב, כולם אמרו, שכל הרעיונות ששמעתי, שריפוי לא מתאפשרת שלו, כל החטופים יחזרו, גם החיים וגם החללים לקבורה, וזה משהו שמשותף לדעתי לכולנו. וואו, אני חושבת שהייתי במצוקה קצת, כי הבת שלי נמצאת שם. אני לא יודעת אם אתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה אומר, שאני אפילו לא יודעת איך היא נראית. אנחנו מדברים על יותר משבעה חודשים, אני צריכה לדמיין אפילו איך היא נראית היום. זה משהו שאף אחד לא צריך לחוות. אז זה עורר עוד הפעם את גורם הזמן, שאנחנו ערים לו כל הזמן, אבל איכשהו נראה שאולי לחלק מהאנשים נשכח, שיש פה, מדובר פה באנשים.
תגידי מרב, אבל את יודעת, כשמתחילות להסתובב שמועות, יש מישהו מהמטה שמעדכן אתכם, שזה כן אתם, שזה לא אתם, או שאת ככה באוויר?
אני מבחינתי, יש תפיסה אצלנו שכל עוד, אני יודעת שהבת שלי חיה, וכל עוד לא היה שום מידע, שום אינדיקציה אחרת, ובדרך כלל אם יש אינדיקציות אחרות אומרים, לנו לא הייתה שום אינדיקציה שונה מזה, מבחינתי חיה, יש לי ודאות גמורה.
לא, אני דיברתי ככה עוד לפני ההודעה הרשמית של דובר צה"ל, דיברתי עם שתיים ממשפחות החטופים, שתי משפחות, בני משפחות, הם לא היה להם מושג, זאת אומרת, אף אחד לא דיבר איתם, אפילו בשיטה הזה, כן, אמור, עוד לפני כולם, אני חושב שאתם זכאים לזה, מצאו ארבע גופות, זה הגופות של, ומונים את השמות, ולא הגופות של בני משפחתיהם, כי הרי כל המדינה, השמועות פשו בכל המדינה, אף אחד לא מדבר איתכם, כן גופות של יקריכם, לא גופות של יקריכם, כלום, אתם שומעים את זה כמו כולם מדובר צה"ל?
אני לא יודעת לגבי המשפחות האחרות, כי אנחנו ברגע שהתחילו לרוץ שמועות בקשר, כאילו בתקשורת, שלחנו הודעה לקצין שלנו, והקצין שלנו חזר אלינו, אז אני לא יודעת לגבי יתר המשפחות איזה הודעה מוקדמת, אם קיבלו או לא. בדרך כלל כן יוצאת הודעה שאומרת, ברגע שאפשר להוציא הודעה כזאת, מודיעים לנו שיש משהו, ושלמשפחות כבר הגיעו הנציגים, דבר כזה או אחר. צריך לזכור שאתה יודע, אנחנו, יש יתרון בלהיות כמות כל כך גדולה וחיסרון בזה. כי יצאו בתקשורת דברים שלא היו צריכים לצאת בשלב מוקדם מדי, כאשר עדיין הייתה פעולה בעיצומה, ואני חושבת שזה לא נכון, כי זה מסכן חיילים. גם ככה החיילים שלנו שם נמצאים בסכנה תמידית, אנחנו צריכים לשמור עליהם, ורגע לנשום את את הצורך שלנו בסיפוק, בקבלת תשובות, בסיפוק לא רק הסקרנות, אלא הסקרנות על כולנו על הקצה. אבל צריך רגע לנשום ולחכות, לא סתם לא מוסרים הודעות לפני. לא כל המשפחות מצליחות לשמור את זה לעצמן, גם כך החרושת השמועות היא כל כך גדולה. אני גם מבקשת מהתקשורת, נורא נורא להיות אחראים בזה. כל עוד לא יצא הודעה, בבקשה לא להפיץ הודעות כאלה דרך התקשורת. זה מסכן חיילים. לא צריך, זה מסכן גם חיילים, וגם אם יש פעולה שעדיין נמשכת, זה מסכן גם את החטופים, חיים או מתים. זה מסכן אותם, אז צריך להתאפק רגע, זה קשה לאללה, אבל צריך רגע להתאפק עם זה.
חד משמעית. תגידי, שמעת בטח אתמול כמו כולם את המסיבת עיתונאים של בני גנץ. אני מודה שאני לא הצלחתי להבין בדיוק מה המסר לגבי השפעת החטופים, אם עושים מספיק או לא עושים מספיק, איך את התרשמת מהדברים שלו?
אני חושבת שכל נציגי הקבינט שנמצאים בתוך הישיבות הסגורות, כשהם מגלים דבר שלא תואם את ההתנהלות הנורמטיבית הנכונה, האחראית, כי זה בעצם מה שהוא יצא איתו אתמול לתקשורת, לפי מה שאני מבינה, לפי הדברים שהוא אמר, והדברים שגם שר הביטחון אמר, יש דברים שקורים בתוך חדרי הקבינט, שהם לא תקינים. אם זה אכן נכון, אנחנו כולנו צריכים לקום וליצוק, כי זה יכול להיות ילד של כל אחד מאיתנו, הורה של כל אחד מאיתנו, ולחשוב שאולי יש איזשהו סיכוי, שמעורבים שיקולים אחרים ולא נכונים בתוך הקבינט שלנו, שאחראי על החיים שלנו, אנחנו כמזרחי מדינת ישראל לא צריכים להסכים לזה. ולכן אני לא בטוחה שדווקא האמירה הספציפית, כן חטופים, לא חטופים, זה היה נושא השיח אתמול שבני גנץ דיבר עליו, אבל ההצפה של העובדה שיש כנראה עיכוב בהחזרת אנשים, זה פשוט לא נתפס על הדעת. זה חייבים כולם, אני חושבת שכולנו חייבים להדד את זה כמה שיותר, ולוודא שזה לא קורה, שזה לא יכול להיות שיקרה דבר כזה. שבגלל איזושהי התנהלות לא תקינה, הבת שלי עדיין לא בבית. הבת שלי בת 23, עוד מעט תהיה לה עם הולדת. אנחנו מעל 7 חודשים. הילד של יעל הדר, שחלל והגופה שלו לא הוחזר עליו, זה לא מתקבל על הדעת. אז אני שמחה שהם יוצאים ואומרים את מה קורה באמת. זה חשוב.
הייתה אתמול הפגנה סוערת, עוד הפגנה סוערת, מול מוצאי שבת, מהלכה הותקף גדי קדם, ואני יודע שאתם גם בזה קצת חלוקים במשפחות החטופים. את למשל לא הולכת להפגנות, תסבירי לי למה.
אני חושבת שלכל אדם יש את הסגנון שלו, את הדרך ביטוי שלו, ואת הדרך שלו לרתום אנשים אליו. וכל אדם צריך להרגיש שהאקטיביזם שלו בא לידי ביטוי בצורה שהכי הולמת את מישהו. כל אחד צריך למצוא את המקום שלו, בטח בעת כזאת שכולנו נלחמים בסופו של דבר, אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים על מדינת ישראל, על הערכים שלנו כעם. אני פשוט, הדרך שלי היא שונה, ואני חושבת ששוב, לכל אחד יש את הדרך שלו. הייתי רוצה שלא יהיה אלימות בשום מקום. לא ייתכן שבאמת אנשים באמת שילחו מקום, שיקחו מפגינים שטוענים דבר כזה או אחר, זה משהו שלא צריך לקרות.
את יותר בעניין של אולי ככה באמצעות רעיונות בטלוויזיה, ברדיו, לגייס אמפתיה, להסביר. כמה את מרגישה שבאמת הציבור כולו, חלקים גדולים בציבור, באמת באותה מידת מחויבות להחזרת החטופים כמו בימים הראשונים למשל?
אני באמת לא יודעת, השאלה מצוינת. קודם כל אני לא בכוונה לגייס אמפתיה, אני בכוונה לייצר שיח. שיח שהוא מאפשר, ושיח מאפשר אפשר רק כשמקשיבים ולא צועקים, כי כשצועקים אז אף אחד לא מקשיב, ומי שצועק יותר חזק הוא זה ששומעים אותו אבל לא באמת מקשיבים לו. אז זה המטרה שלי אישית. כמה הציבור, אני חושבת הציבור מצד אחד מאוד מגויס, אנחנו גם רואים שיותר אנשים מגיעים לעצרת בכיכר החטופים, כי אנשים מחפשים את המקום האחר, את התשובה האחרת שמאחדת באמת את כולם, ויחד עם זה, אני תוהה כמה כוח יש עוד לכולנו, ופה זה משהו שאני ממש מבקשת מכולם, גם מכם התקשורת, בבקשה לא להישבר, בבקשה תחזיקו איתנו את זה, תחזיקו אותנו בכותרות, תנו לנו ביטוי, גם לכל עם ישראל אני אומרת, תשאירו את זה בתודעה. תשאירו את זה בתודעה כדי שהם לא יעובדו לנצח. תעזרו לנו לקדם את האג'נדה של מדינת ישראל, של עם ישראל כעם בטוח, אבל בתוך הגבולות שלו, ולצורך כך צריך להחזיר קודם כל את החטופים, כדי שנרגיש תחושת ביטחון.
לגמרי.
תודה לכם על זה.
תודה, תודה. מרב לשם גונן, אמא של רומי. תודה.
תודה לך.
תודה רבה לכם.
אני אגיד לך משהו על אתמול, על הסוגיה הזאת של האלימות שהייתה שם במשפחת קדם. יש עכשיו איזה דיון טוויטרי כזה, מי היה ראשון, מי דחף ראשון, מה הדרק הזה שהלך עם שלט שמאלנים בוגדים חיפש שם? קודם כל, מה זה הדבר הזה ללכת עם שלט שאומר שמאלנים בוגדים? קודם כל, מה זה החרפה הזאת?
זה חרפה.
של להסתובב עם שלט שאומר על יהודים, על ישראלים, בוגדים. תעיפו כבר את המונח הזה מהלקסיקון שלכם. מי זה הפרובוקטור העלוב בשקל 90 הזה, שהולך עם שלט שהוא כל כך חרפה, באמת? זה מוציא, עוד לפני הלימוד שאני בכלל לא מדבר עליה, שמע, הייתי אתמול בכיכר החטופים. האווירה היא של קודש קודשים. לא מדברים על זה, כי מדברים אוטומטית על המריבות ועל הדברים האלה, אבל יש שם...
לא בכל מקום.
אבל יש שם, אמא של הירש גאון...
שאלתי... לא, כן, יש חדירת כליסת העיתונן, התראות כעת באביבים, ברעם ויראון, כאמור, אזעקות באביבים, ברעם ויראון כעת.
לא קוראים לישראלים יהודים, בכלל לא צריך להשתמש במושג הזה של בוגדים. תוציאו את הדבר הזה מהלקסיקון, שמאלנים אין דה בוגדים. אתה רוצה להביע דעה, אתה רוצה להביע מחר, שיהיה בקלאסה, שיהיה בכבוד, גם בהפגנות של אנשי ימין. להסתובב עם שלט. וזה אני אומר לך עוד לפני הלימוד, להסתובב עם שלט, שמאלנים בוגדים, פשוט חרפה בעיניי.
בוקר בוקר טוב לטלי גווילי, אמו של השוטר רן גווילי, זיכרונו לברכה, שנרצח בשביעי באוקטובר וגופתו מוחזקת בעזה, וחברת פורום תקווה, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
מה שלומך את?
עוד יום פסיכי, כמו כל משפחות החטופים.
מה זה עוד יום פסיכי? תארי לי מה זה עוד יום.
יום של חוסר ודאות, יום של תקווה, יום של פחדים, יום שאתה קורא ברשתות את כל הדברים שאומרים האויבים שלנו עלינו. יום, כל יום זה סוג של פחד. אנחנו פה במדינה שלנו די חלוקים כנראה על הדרך איך להוציא את החטופים. יש לנו מטרה אחת והיא מטרה משותפת של להוציא אותם, אבל כל אחד מאיתנו יש את הדרך האחרת של ההסתכלות.
אז בואו באמת נמקד את המחלוקת. כן, בואו נמקד את המחלוקת מול חלק ממתי משפחות החטופים שקורא להפסקה מיידית של הלחימה לטובת שחרור בני ערובה. אתם ואת חברת פורום תקווה מתנגדים התנגדות נחרצת לשחרור מחבלים או להפסקת הלחימה כחלק מעסקה ש...
זה לא כזה מדויק, זאת אומרת אנחנו פשוט מאמינים כאילו שלא תהיה עסקה, אוקיי? זאת אומרת אנחנו לא מתנגדים, אנחנו רוצים עסקה מלאה של כולם, כאילו ברור לנו שאם תהיה כזאת עסקה אז אין לנו שום בעיה להחזיר ולתת ולעשות ואני לא יודעת מה. אנחנו פשוט לא מאמינים שזה יכול לקרות. תחשוב אתה, כאילו, בעיניים של סינואר או של הרעים האלה, אתה היית משחרר את כולם? למה שהם יעשו את זה? כי הם יודעים שאחרי יומיים אתה תיכנס עוד פעם לעזה ותרביץ להם? לא הבנתי. יש כאן איזושהי לוגיקה, כאילו, שאנחנו בעצם חלוקים על הלוגיקה הזאת.
כלומר, את אומרת, אל תאמינו להם, הם לא רוצים באמת להחזיר את כל החטופים.
אין להם שום אינטרס כזה. למה שיהיה להם אינטרס כזה? כאילו, אתה יודע, יצא עכשיו חלד משל באיזשהו ציוץ שקראתי, שהוא כותב שם שמדינת ישראל אוטוטו נכנעת, אנחנו אחרי 8 חודשים, כאילו עם הרבה ריבים וצעקות, ואנחנו מאבדים את הביטחון העצמי שלנו. זה מה שהוא כתב. והוא קרא לכל העם שלו, כנסו בהם, תצעקו, תצרכו, זאת אומרת, תעשו כאילו פעולות ואל תדאגו, זה עוד מה תקרה. זה בדיוק הרושם שאנחנו מעבירים, ברגע שאנחנו חלוקים, ברגע שצעד אחד כאילו צועק, זאת אומרת, לצאת, להפסיק את המלחמה ולצאת הכל, לצאת מעזה, וזה מבחינתם קנייה, והם מחכים לזה. זאת אומרת, לכן לדעתנו, כאילו, לחלק מהמשפחות, והוא חלק די גדול, אנחנו בעצם חושבים כאילו שאסור להפסיק את המלחמה, אנחנו חייבים כאילו להראות להם מי הבוס, מי השואג פה. ורק זה יחזיר את החטופים.
תגידי, אתם בקשר עם מישהו מהממשלה? מישהו מדבר איתכם?
אנחנו מדברים עם כולם.
מי?
כולם. היינו בפגישה עם גנץ, והיינו בפגישה עם ביבי, והיינו בפגישה עם גל הירש, והמון חברי כנסת, זאת אומרת, במלא פורומים.
מה שמעתם מראש הממשלה?
מאיזה בחינה, כאילו?
בחינת מה שהולך להיות.
הוא נתן לנו הבטחה, זאת אומרת שכן ייכנסו לרפיח, זה היה לפני הכניסה לרפיח. והוא די, לפי מה שאני הבנתי, אין לו שום בעיה עם עסקה, רק הוא פשוט מאוד חושב שאין התכנות לעסקה כזו. והוא הבטיח להחזיר את כל החטופים, החיים והמתים.
אז מה את אומרת בעצם, אין מה לדבר על עסקה, כי אי אפשר לעשות עם החיות האלה עסקה, אנחנו נצטרך להכריע אותם.
אני לא סומכת עליהם, אם אתם סומכים עליהם,
לא, אז איך בכל זאת?
אני לא מאמינה שהם יעמדו, כי ברגע שהם ירגישו שהם בעמדת כוח עלינו, הם לא ייתנו, הם ייתנו 3-4 ויפסיקו ויעצרו. הם פעם מדברים על 30, פעם מדברים על 20, פעם מדברים על 12, למה שהם יעשו את זה?
לא, אין, בוא, שמי, זה שהם... אויב מתואב, זה באמת, יש איזה קונצנזוס מוחלט, אבל את יודעת, האמירה שרק לחץ צבאי, ורק לחץ צבאי, ורק לחץ צבאי ישיב את החטופים, לא ממש עומדת במבחן המציאות עד עכשיו.
למה? עד עכשיו כאילו נתן לנו מלא מלא צ'אנסים, זאת אומרת, לא הייתה יצום מעזה, לא הייתה פעולה ברפיח, לא היו פעולות, כאילו הצבא כמעט ולא היה נוכח שם באיזושהי תקופה, ולא התקדם שום דבר. ולא התקדם כלום, כאילו, אז בוא תסביר לי, זאת אומרת, מה כן יכול לקדם את זה, שאנחנו ניצא עם הזנב בין הרגליים?
לא,
אבל... ונשאיר שהבן השני שלי, כאילו, שגם נמצא במשטרה, כאילו, גם יקרה לו אותו דבר עוד כמה שנים? או הבן שלך? אתם פשוט פה, אני לא יודעת, כאילו, לא מצליחה להבין, זאת אומרת, למה אנחנו צריכים, כאילו, כל הזמן להראות, כאילו, שאנחנו באיזשהו מקום מסוים מפסידים, אנחנו לא מפסידים. אנחנו מנצחים אותם, ואנחנו חייבים לנצח אותם עד הסוף. זה מה שאני מרגישה. אני פשוט לא מאמינה עליהם, לא סומכת עליהם, אני בטוחה כאילו שלא תהיה עסקה, זאת אומרת, מבחינתי לא תהיה עסקה בכניעה, שאם אנחנו נצא החוצה, כאילו, זה מה שיהיה, יביאו לי את הבן שלי, יביאו לנו את, את הילדים שלנו. איפה אתם חיים? כאילו, למה אתם חושבים כך?
כי, באיזה הגלון? כי עשרות חטופים כבר שוחררו בעסקה.
למה הם שוחררו בעסקה? כי הייתה פעילות צבאית. היה פעילות צבאית מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד חזקה בתחילת המלחמה. איפה זה? למה זה לא ממשיך? למה זה לא ממשיך? הם רצו הפוגה, הם רצו זמן, זאת אומרת, זה אויב מאוד מאוד מתוחכם. הוא מאוד מאוד קשוח, זאת אומרת, והוא לא מפחד, לא אכפת לו מהאזרחים שלו.
זה בטוח.
לא אכפת לו מהאנשים שלו.
100%.
הם לא כמונו בתפיסה שלנו.
נכון.
ולכן הסיכוי שהם משחררו את החטופים בעסקה, אם אנחנו נצא מעזה, היא לדעתי מאוד מאוד אפסית, היא קטנה. אבל זה שוב פעם, זו דעתי, והייתי שמחה שמישהו אחר היה בא ומשכנע אותי משהו אחר. אני פשוט לא מוצאת ההיגיון.
בואי נדבר קצת על נסיבות נפילתו של בנך היקר, השוטר אנגלי, זכרונו לברכה.
תראה, קודם כל אנחנו במשפחה החלטנו שאנחנו עדיין כאילו משאירים איזושהי תקווה קטנה, כאילו זה 5% של תקווה שאולי יש טעות והוא יחזור. רן יצא בחופשת מחלה מהבית, הוא שוטר יסם, כמו שאתה אמרת, הוא גם גולנצ'יק לשעבר. כשהוא שמע בשעה 7:30 בבוקר את כל מה שקורה בטלוויזיה וברשתות שלהם, עלה על מדים, אמר לנו, אמא, אם החברים שלי נלחמים, אין מצב שאני יושב בבית. כתב שלו את השבורה.
מאיפה אתם בארץ?
ממיתר, ושוב ליד באר שבע. והוא יצא, הוא יצא, יצא והיה, הגיע עד לקיבוץ הלומים, שם הוא חזר, ועוד הפעם חזר לשטח, זאת אומרת, היה ממש כמה פעולות שהוא עשה. באיזשהו שלב מסוים הוא נפצע ברגל וביד, קיבל כדור, הוא צילם לנו את התמונה שלו, את התמונה של הרגל, לחברים שלו. שלח מיקום, במקום שהוא נחטף, הבנו שהוא כנראה נלחם שם עד אחרון הכדורים. וזהו, הוא נחטף משם, יש לנו תמונות שהוא מגיע על אופנוע, ששרו על אופנוע, חוסר הכרה, ולפי הדוח הרפואי כנראה לא שרד ללא טיפול רפואי.
ועל סמך מה המשטרה נתנה לכם לפני חודשים לאחר מכן את הידיעה המרה שהוא נהרג?
שוב, זה סרטונים שהגיעו, שהוא נראה מחוסר הכרה, והטענה שלהם שהוא לא קיבל, שהוא ככל הנראה הוא לא קיבל טיפול רפואי, וכנראה הוא לא שרד.
ראית את הסרטון הזה?
ראיתי כמה סרטונים, לא את כולם.
קשה מאוד, אני מניח.
המשפחה שנראתה אותם. רואים שהוא מחוסר הכרה, לא ממש רואים...
לא, נסחב על אופנועת.
הוא שחור על אופנוע, את זה ראיתי, זה תמונות שפורסמו ברשתות.
כן, אני מתאר לנו משפחה לראות דבר כזה, זה בטח אירוע קשוח מאוד.
כן, אנחנו אבל משפחה מאוד מאוד גאה, אני אימא גאה לילד גיבור שיצא החוצה כדי להגן על מדינת ישראל, הוא לא חשב עלינו, חשב עליכם, עלינו,
על כולנו.
בדיוק.
מה נאחל לך?
נאחל שכל החטופים יחזרו, שכל המשפחות כאילו באמת יקבלו בשורות טובות, ושיהיה לנו באמת כוח כאילו להמשיך ולנצח את האנשים הרעים האלה, ולא לפחד, לא לפחד, באמת, לא לפחד, לתת כוח וגיבוי לחיילי צה"ל שמחרפים את נפשם כאילו לצאת ולהביא גופות של אנשים כשהם יודעים שהם גופות. זה לדעתי הדבר הכי חזק, זאת אומרת אותי, זה בכל אופן מרגש ברמות שאי אפשר להסביר. אז שכולנו נהיה חזקים ובאמת באמת נבין אחד את השני ונבין שיש מחלוקות ונאהב אחד את השני.
אמן. טליק גבילי, אמו של השוטר אנגלי שנרצח בשביעי באוקטובר, תודה רבה רבה ששוחחת איתנו.
אין באדמה ושלנו בשורות טובות. אמן, בקרוב.
אמן.
ביי.
בוקר טוב לבנייה, חבר צוות של סמר בצלאל דוד שעשוע זכרונו לברכה, וחברם של הרוגי התקרית בירי הדוד צדדי שהיה בשבוע שעבר בעזה, חיילי גדוד 202.
בוקר טוב.
בני, אתה הכרת היטב את הלוחמים שנהרגו מפגיעות שני פגזי טנק. בוא תספר לנו עליהם.
אני הייתי חבר של בצלאל שעשוע מהצוות. שנה שמונה שירתי איתו. את שאר הרוגים אני מכיר מהפלוגה, את גיל הדברים אני מכיר קצת יותר מהחופש של הפלוגה. אני מתמרכז בעיקר לבצלאל. בצלאל הוא היה איש, איש מאוד כן, איש מאוד ישר. הוא לא התבלבל עם אף אחד, לא שם על אף אחד. משהו חשב, הוא אמר. בצלאל הוא בן אדם של... שאתה יודע שיש לך מישהו מאחוריך, הוא היה עיניים של כולם, כולם הסתכלו עליו, הוא באמת היה מרכז של הצוות, הוא היה עמוד תומך. ואני אספר לך איזה סיפור קטן שהייתי בטירונות, אז היינו באיזה מסע, יחסית בהתחלה עוד, והייתי משקל מאוד מאוד כבד. ובאמת כבר הייתי באפיסת כוחות, אמרתי לעצמי, זהו, כאילו אני עוצר, זהו, אני חודל את עצמי. עכשיו זודנו ממש בהתחלה, כאילו אפילו בקושי הכיר אותי. ופתאום אני מגיע לתחילת עלייה ממש ממש חדה, ופתאום אני מרגיש מישהו שדוחף אותי, בשיא הכוח, כאילו עד סוף העלייה, אני לא מפעיל כוח וכלום, פשוט עד סוף העלייה אני בשוק, אני אומר, אני מסתובב, אני אראה מי זה, בטח זה איזה מגיס שלנו, לא יודע, איזה מישהו ענק. ואני מסתובב, אני רואה את השעשוע הרזה, הקטן, שוואלה, עם רעל בעיניים, כולו מחייך וחוזר להביא עוד חבר'ה.
עוד דחף אותך.
כן. וואלה, עכשיו שהוא הלך, זה מרגיש קצת כאילו עזבו אותנו באמצע העלייה. ממש קשה, כאילו, להמשיך ככה...
ומה אתה שמעת, מה אתם שמעתם הנסיבות המקרה? כי אני מבין שאתה לא היית שם באותה תקרית.
כן, אני הייתי, אני בקורס מקים עכשיו. הודיעו לי בככה באמצע הלילה פתאום. בהתחלה לא יודעים אם זה שמועות, אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי. וזהו, הודיעו לנו שבהתחלה לא אמרו לנו שזה דוץ. ו... היינו בעיקר בשוק, באלם, כאילו היינו, הייתי בתרגולים בכלל, בלילה ואימוני. ואילו, זה נפל עלינו ככה משום מקום, כל החבר'ה שבארץ איכשהו.
תגיד, אתה התחלת את הקורס מקי מתי עכשיו? זאת אומרת, הספקת לראות את עזה עוד מבפנים?
מה זאת אומרת לראות את זה מבפנים?
היית עוד, הספקת להיות בעזה עוד לפני הקורס?
בטח, כן, הייתי איתו 3.5 חודשים.
איפה הייתם?
בכל המקומות, כמעט ברצועת עזה.
תגיד, איך זה נראה בפנים? איך נראית הלחימה?
לחימה, אתה יודע, היה לנו... נגיד איך נראית הלחימה לצד בצלאל, שזה באמת גם במצבים כאילו של לחימה שכולם בלחץ מטורף, ואתה לא באנדרנלין, ולחצים מהבית, מההורים, ומהחברה. ווואלה, בצלאל פשוט היה תמיד רגוע. זה היה משהו מטורף, הוא היה מחזיק את כולם, באמת, כאילו, זה היה משהו שכל בן אדם בפלוגה ידע על זה. בן אדם פשוט איש רגוע, היה לו כיף, הרגיש במקום הטבעי שלו. הוא ידע שמה שהוא עושה זה הדבר הכי חשוב בעולם, ולא עניין אותו שום דבר אחר.
ספר לנו קצת על ההישגים שלכם שם. מה מצאתם למשל בבניינים, בבתים שעברתם וניקיתם?
יש מה, היה הרבה הישגים. לא יודע כמה אני יכול לדבר דברים וזה, אבל היה ברוך השם, וזכינו להיות חלק. ובצלאל היה חלק גדול.
בניה, אני שומע שאתה נוהג, אז קודם כל שמור על עצמך, שמור על עצמך בכלל. אני מאוד מאוד מודה לך, חבר לצוות של סמר בצלאל דוד שעשוע זכרונו לברכה, שנהרג בשבוע שעבר בעזה, ומכיר את שאר הלוחמים מגדוד 202. שמור על עצמך, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
איזה גיבורים, אה?
ממש. עידן חביב, אין פה מקום.
נשבע שיהיה לכם בכם כמו משוגע קשה בכל כוחי ארוץ עליכם ואין בי רחמים כי אין פה מקום באמת לשיר באמת לחלום ברחובות הצרים חי קבצן עם נסיכה חלומות גדולים עולמות שונים ורק משתי מילים אני הכי פוחד הראשונה היא שם השנייה נהרג כמו כוכב שמתאבד ביום לא תראו אותי נופל פתאום. נשבע שהלכם בכם פה משוגע קשה, כל אדם זה עולם שלם ולי כבר אין מה להפסיד, כי אין פה מקום באמת לשיר, באמת לחלום.
נזכיר לכם שהיום בשתיים בצהריים עולה תוכנית חדשה כאן ברדיו 103, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן, נשמח שתצטרפו, 2-4 היום בשתיים ב-103 FM. אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור סתיו קורנס ותעלה של האורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, עידו טבד ואליעזר בן יהודה. תודה רבה יהודה שלזינגר.
תודה רבה ברק סרי, יום נפלא, שבשורות טובות.
אמן, אמן, אמן.
הרבה תפילות לחיילים שלנו שישמרו על עצמם.
אמן ואמן.
נופל פתאום, אל תשכח את הכל, אל תיתן לה ליפול מידך, תחפש הפוגה, התנועה פה כבדה בשבילך, כי אין פה מקום באמת לחלום, ברחובות הצרים חי קבצן עם נסיכה, חלומות גדולים עולמות שונים, ורק משתי מילים אני הכי פוחד, הראשונה היא שם, השנייה נהרה כמו כוכב שמתאבד ביום, לא תראו אותי נופל.